גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לסירה המרכזית של השבוע. בפינה השמאלית, ענבר דותן, חזקה, קשוחה ולא עושה חשבון לאף אחד. סירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
שלום שלום, תודה שאתם איתנו 4 דקות עכשיו אחרי השעה 10, מכיוון שכבר אני לא יכולה לשים את כל העגלה האזרחית על הכתפיים האזרחיות שלי, שהן כבר מתחילות ליפול, ביקשתי את רועי לוי, ראש עיריית נשר וסגן, יושב ראש המרכז השלטון מקומי, להיות איתי בשעתיים הבאות, תודה שבאת.
תודה לך, צהריים טובים.
איזה צהריים? עשר
בבוקר. בוקר טוב.
רגיל פשוט מה...
כן, כבר בחמש, מי שקם בחמש זה כבר צהריים.
תקשיב, רועי.
בוקר עצוב.
קודם כל בוקר עצוב, יש לנו שני הרוגים, שני מילואימניקים, אנחנו בהמשך התוכנית נדבר גם על כל סיפור הלומי הקרב, כי אתה יודע, במדינת ישראל מאוד מתייחסים אליך כשאתה מת, יש ימי זיכרון ויש את הפתוס, אבל כשאתה חוזר מדמם בנפש, אז אתה יכול לחפש את החברים שלך, והסיפור של לירן מזרחי ששם קץ לחייו, ובעצם אילולא ההורים שלו היו מתעקשים על שיקירו בו כחלל צהל, בכלל לא היינו שומעים, המקרים של האובדנות הולכים ומתגברים. היה שבוע עמוס מבחינת כותרות, מבחינת דברים שקרו, דיברנו גם השבוע בגלל חוק הרבנים, אתה יחד עם ראשי ערים נוספים, שמתם לזה סוף בצורה כזו או אחרת, נכון?
נכון. עמוס, אתה יודעת, אתה אומרת, היה שבוע עמוס. היה שבוע, אנחנו בעוד שבוע של מלחמה.
כן.
אנחנו בעוד שבוע של מלחמה. עוד שבוע שנהרגים חיילים, ובמה התעסקנו השבוע?
בחוק הרבנים.
עוד מעט אנחנו נדבר על זה, בחוק הרבנים, בחוק הארנונה, במי ימונה או לא ימונה לפרויקטור בצפון. זה הייתה התעסקות בתקציב, זה התעסקות, כן. בתקציבים זה התעסקות. במקום להתעסק במה שחשוב באמת, להתעסק במלחמה, להתעסק בלהחזיר את הביטחון לצפון, להתעסק בדברים, כן. להחזיר את החטופים לביתם, מתעסקים בהכל, חוץ ממה שבאמת חשוב לאזרחים, שזה הביטחון שלהם.
מצד שני, אתה יודע, אתה חבר מרכז מפלגה ששולטת בו כבר כל כך הרבה שנים, אז זה אומר בעצם שאתה במקום מסוים, אומר כן, אנחנו נכשלנו, וכן, צריך להעיף אותנו. לא אותך, אלא
כן,
את ה...
כן, אני, אתה יודעת, אני לא, אני, מה שאני חושב אני אומר, מי שמתעסק בעצמו ולא מתעסק באזרחים, איבד את הלגיטימיות שלו.
זאת אומרת...
זה המשפט, לא צריך, אני חושב
לא,
ש...
לא, אבל בוא נדבר על זה שנייה.
שזה מבהיר את הכל. מי שמתעסק בחוק רבנים, מי שמתעסק במי ימונה לפרויקטור, ובאיזה קומבינה, ובאוסנת מרק שמסתובבת בסביב הכיסאות בכנסת, כדי להכניס את מי שהיא רוצה, ומבטלים מינוי מקצועי, זה אנשים שאיבדו את הלגיטימציה לנהל ציבור, כי כשאתה מחליט ללכת ולהיות שליח ציבור, כל העיסוק שלך צריך להיות בציבור ולא בעצמך. וכשאתה הופך את העיסוק בעצמך להיות העיסוק המרכזי, אין לך לגיטימיות להיות בשלטון.
אוקיי, אז את מפלגת הליכוד לא תעזוב, כי בעצם מה שאנחנו מבינים שבנימין נתניהו לאורך השנים הפך את עצמו לליכוד, במקום שהוא יהיה חלק מהליכוד, הליכוד נהיה בנימין נתניהו, והגיע הזמן לשנות, לנער. זה, להחליף.
תראי, אני אגיד לך מה, זה לא עניין של לעזוב או לא לעזוב. בסוף הפלטפורמות המפלגתיות הן פלטפורמות שדרכם אתה יכול או לא יכול להשפיע. אכן בשנים האחרונות...
הוא משפיע בשביל עצמו.
אכן בשנים האחרונות, לצערי הרב, יש מרבית חברי הכנסת, אבל ראינו שלפעמים גם לא, למשל עם חוק הרבנים, משרתים את בנימין נתניהו ולא את האידיאולוגיה של הליכוד. אני מזכיר, האידיאולוגיה של הליכוד זה אידיאולוגיה ימנית ליברלית, ולא ימנית דתית ולא ימנית חרדית ולא כל דבר אחר שכזה. והגיע הזמן שחברי הכנסת של הליכוד ידעו וישרתו את הערכים של הליכוד, האידיאולוגים של הליכוד. אם הם לא ישרתו,
אז
אני וכמותי אין לנו מה לחפש שם. זה כמו שלי אין מה לחפש במפלגת יהדות התורה, כי היא לא מייצגת אותי, או במפלגת העבודה, כי היא לא מייצגת אותי.
זאת אומרת, כשאתה רואה את ההמונים,
כרגע,
או לא
כרגע
את ההמונים,
זה לא מייצג.
תלוי באיזה ערוץ אתה, כשאתה רואה את האנשים יוצאים ממוצאי שבת, ולא רק, אוקיי? זה הולכת ומתרחב את המחאה והקריאה לבחירות, אתה מבין אותם?
איזה שאלה?
אתה חושב שצריך עכשיו בחירות?
אני חושב שמי שלא מסוגל לנהל את הקואליציה, מי שלא מסוגל לנהל את המפלגות, מי שנותן למפלגות הקיצון לנהל את סדר היום האזרחי במדינת ישראל, לא ראוי שיהיה מפלגת שלטון, ולא ראוי לשלוט, לתת לו את השלטון. Okay. בסופו של דבר, תשימי לב, כל ה...
זה הרבה מילים, כל... במקום להגיד, כן, ביבי, עבר זמנך.
לא, אבל אני חושב ש... אני
לא,
חושב...
לא, אז תגיד. אני אתה חושב... חושב, גם אני יכולה להגיד את
לא,
זה.
לא, ענבר, ענבר, תקשיבי, זה לא רק ביבי עבר זמנך, זה הרבה יותר עמוק מזה. יש כאן חוסר יכולת של ממשלות לאורך המון זמן, ובעיקר המון בנימין, זמן. נת... ובעיקר בנימין נתניהו, לא. אבל זה היה גם לפני בנימין
מה
נתניהו.
מה הוא היה? אבל מה, מה, מה היה לפני בנימין נתניהו?
לא, אני לא מדבר
נתניהו.
על בנט, עוד לפני בנט גם כן. עוד בתקופת מפלגת העבודה שהוא בשלטון, נותנים למפלגות קיצון לשלוט בסדר היום במדינת ישראל.
אתה חושב
בסוף ש... אתה מסתכל על המפלגות, אחרי, שאין לי כלום נגד חרדים, אוקיי. אתה יודעת, בנשר גם כן, אנחנו נותנים כבוד לכולם, ואני תמיד אומר, אני נותן לחרדים, בדיוק כפי שאני נותן לתנועות, לתנועות הנוער. הם צריכים, יש להם צרכי קהילה, אני לא סקטוריאלי.
לא,
אני
גם ראש, אצלך אני יש את הנצח כולם. יהודה, דרך
נכון,
אגב.
נכון, יש לי את נצח יהודה, אנחנו, אני ראש עיר של כולם, אני נותן שירות לכולם, אבל כשהחרדים, כל האג'נדה שלהם היא רק, איך מפצים אותם בענייני כספים, כי הם לא עובדים, ואיך אנחנו לא מתגייסים לצבא, הם מרחיקים את עצמם מהעם.
כמה כסף הם הולכים יותר, לקבל השבוע?
ועוד יותר מרחיקים את הדת מהעם.
כמה כסף הם הולכים לקבל השבוע?
אני לא יודע, את יודעת, לי זה... לי זה
יש כספים קואליציונים שמגיעים להם.
300 מיליון.
300
השנה
מיליון.
השנה 300 מיליון, יש ועדת כספים, מדברים על 300 מיליון, להמשיך להעביר כספים קואליציונים.
זאת אומרת, אתמול כששמענו ש...
עכשיו זה אמיתי ש... להעביר 300 מיליון לשם, זה אמיתי כשאנחנו מקבלים אתמול מכתב ממשרד הספורט, שהתקצוב לספורט עממי הולך לרדת לאפס שקלים, אפס שקלים, מעולם לא היה כזה דבר. זאת אומרת, כל סל הספורט של הרשויות המקומיות, שאיתו אנחנו מבצעים פעילויות עממיות, כדי שאנשים ייכנסו, יורד לאפס. פשוט זה לא אמיתי שמקצצים לאזרחים, אבל נותנים לאזרחים אחרים מיוחסים. עכשיו אני גם שואל, שזה... וזה הכי, זה הכי מטריף אותי. האם הדת של מישהו עם כיפה סרוגה שהיה בצבא, היא פחות טובה של זה עם הכיפה שחורה שלא היה בצבא?
וזה עם הכיפה השקופה.
וזה עם הכיפה השחורה, זה פחות?
כן.
למה הם יכולים?
למה? אני אגיד לך למה.
למה להם לא מעבירים כספים
קואליציונים? אני אגיד לך למה.
רק מה, שיעבירו להם את הכספים הקואליציונים, לא. אני גם סותם את הפה.
אני אגיד לך למה.
אבל אנשים הלכו, שירתו, נמצאים שבעה חודשים, נהרגים יחד עם כל עם ישראל.
והבן שלי שלא הולך עם כיפה, מה לא מגיע לו כלום, זה לא קשור.
גם מגיע לו.
אני אגיד לך מה שאמר לי חבר חרדי לפני הרבה מאוד שנים. הוא אמר לי ככה, תשמעי, אני מבין את התסכול, וזה עוד היה שהתסכול היה עוד, אתה יודע, בחיתוליו. אני מבין את התסכול. אנחנו שולחים אנשים שעובדים עבורנו. תשלחי את אנשים שעבדו עבורך, גם את תקבלי.
זה לא נקרא לעבוד עבורכם.
מה לעשות?
אין בעיה.
מה לעשות? הם שומרים על... דרך אגב, שנינו יודעים שהציבור החרדי, הצעירים כבר מתחילים להבין את הקונספט, כבר מתחילים לרשות לעצמם ללכת ולהתגייס להלן נצח יהודה ועוד מקומות. והם השליטים, הנציגי ציבור שלהם, נורא מפחדים, ואני יכולה אולי להבין, נורא 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 קשה להיפרד ממנעמי השלטון, נורא קשה להבין שהמציאות שלך משתנה. אז הם מדחיקים את זה, והם לוקחים את זה, וגולדקנופ שיושב לי כאילו באיזה שטייטל בפולין עדיין, שאנחנו בישראל 2024, לא יודע שפינו את מטולה, משווה לי איתה, כאילו, למי רע פה הוא אמר?
תשמעי, הייתי לפני שנה וחצי, הוצאנו משלחת נוער הראשונה מישראל למרוקו. ושם התוודתי ממש מקרוב איך נקרא לזה? לזרם המזרחי של הדת. ואת רואה שם שהיהודים המזרחיים, אלה שהיו בבתי הכנסת, הדתיים, לא משהו אחר. את רואה אפילו מבתי הכנסת את המתינות, את הפתיחות, את העזרת נשים, את החיבור עם העזרת...
באיזה בית גדלת?
בדיוק, את רואה...
את מי אתה ראית על עצמך כמנהיג של ראש העיר שלך?
וזה שלוקחים ששס, במקום לייצג באמת את התרבות המזרחית, גם בגיוס, גם בהשתתפות באזרחית במדינה, ולוקחים את זה למקום... אני מזכיר שהרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, היה בצבא. היה עושה מילואים. איך לוקחים את זה למקום כזה? איך אתה, אריה דרי, מוביל את הדבר הזה שלא להתגייס לצבא? בדיוק הפוך. אנחנו רוצים לראות אותך מחבר, וכמה שיותר מחבר. וזה מטריד אותי מאוד הסיפור הזה, כי היום יש מגזר, ועזבי את המגזר שלנו, בסדר? יש כאן מגזר של אנשים חופשי כיפות סרוגות, ואני קורא גם פה לסמוטריץ', לבן גביר, לאלה שכביכול מייצגים אותם.
לא מייצגים.
תייצגו את
אני לא מייצגים.
תייצגו את האנשים ששלחו אתכם, לך, ששלחו אתכם רואי, לכנסת. רואי,
תקשיב, אני אומרת לך שאותם אנשים של ציונות דתית אמיתית, איך אמר פה, שכחתי, עוצמה יהודית, אין בה שום עוצמה ואין בה שום יהדות, כנה לגבי סמוטריץ' וחבריו. הם לא, להערכתי, הרבה מאוד מחופשי הכיפות הסרוגות, כן, שהם עם האחים שלנו על אמת, אוקיי? לא אוהבים את מה שקורה, לא אוהבים, אפילו הדתה, אפילו הדחה. אתה יודע, אם היינו רגילים שחרדים, שנותנים לנשים לא להיכנס לאוטובוס, פתאום יש לך אבי מעוז, ששולח אותנו להכין שניצלים ולעשות ילדים, כל מיני דברים כאלה. הציונות הדתית הקלאסית, המפדלניקית, מה שאנחנו בתור ילדים מכירים, זה לא האנשים האלה. ודרך אגב, זו שאלה טובה. איפה אנשים, אתה יודע, עם אחריות, יאיר לפיד, ליברמן, גנץ, אני כבר לא יודעת איפה לשים אותו. איפה אתם שתבואו לראש הממשלה ותגידו, תקשיבו, אנחנו מוכלים על כבודנו ועל האגו שלנו, בוא תעיף אותם, תעיף את סמוטריץ' ובן גביר, בוא ניכנס ונעשה עם זה משהו.
תראי, הם יודעים שזה לא יקרה והוא לא יעשה את זה, יותר נוח לא איתם. לי יותר מפריע שבוועדת חוקה, איך קוראים לו, יושב ראש הוועדה מהציונות הדתית, עם כיפה סרוגה, שאני מעריך שכל הילדים שלו בצבא ומשפחתו וכולם, הולך ומגן על חוק הרבנים. זה מפריע לי. אני לא רואה שמישהו ניסה לקדם...
רוטמן,
נכון. אני לא רואה שמישהו ניסה לקדם סרוגים להיות...
תקשיב.
לא רבני ערים ולא רבני שכונות, והדת שלהם לא פחות טובה, היא אפילו לפעמים יותר יפה. כי כשהמבדל היו שר החינוך, במשך שנים המבדל החזיקו, הצליחו להחזיק את קירוב הלבבות, גם בתוך מערכת החינוך שלנו.
אבל זה מנהיגים של פעם, גם יוסי שריד התייחס אליהם, יוסי שריד שהוא היה מרץ, הכי מרץ שיש, הוא התייחס אליהם, נכון? הוא גם עשה דברים, אין בכלל מה לשאול. טוב, בואו אנחנו מתחילים. שלום משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ויושב ראש פורום קווי עימות.
בוקר טוב.
צהריים טובים משה, רועי לוי.
הוא בצהריים כי הוא קם בחמש.
עוד לא צהריים,
מי שקם בחמש אומר צהריים טובים, מי שעשר.
גם אני קם בחמש, אבל עדיין עוד לא.
בכלל אתה לא הלכת לישון, תגיד לו שהוא עוד חי טוב, אותו גם אצלו שום צהריים ושום בוקר ושום ערב.
כן, כל הארץ.
תגיד, קודם כל, האמת היא שהשבוע עלה... אנחנו מדברים פה כבר 7 חודשים, 8 חודשים, אנחנו יודעים את הבעיות, אנחנו שומעים את הקול שהופך מי, אתה יודע, חזק לחלש, למרות שהאש עדיין בוערת. פרויקטור הצפון, מה הפרסה שהייתה השבוע?
כל פעם שוברים שיאים של מה שנקרא אבסורד וטמטום. ממנים אדם שאני יודעתי הוא ראוי. מעדכנים אותנו, ראשי הרשויות, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, מעדכן אותנו, או בעצם גם מתייעץ איתנו, אם זה בסדר. ואחרי שיוצאים לתקשורת בכל תורה הרמה, מתחילה הפוליטיקה הנחלולית, הקטנה, הבאמת, הנבזית, ובוחשים בקדרה כל מיני פוליטיקאים, ומחליטים שהאדם הזה הוא לא מספיק...
לא מספיק מה?
הוא לא מספיק מקורב, הוא לא מספיק מלקק, הוא לא מספיק קרוב לצלחת, למרות שהוא איש ליכוד, למרות שהוא היה מנכ״ל של שרי ליכוד, אבל הוא לא. אז יש כאלה שהן יותר, אז הן דואגות ללכת לפי הבשורה, לפי מקורות... יודעי דבר, וכך פוסלים מינוי עוד לפני שהחל את תפקידו.
אוקיי, אז אנחנו רק נעשה רגע את ההקשר.
והכי עצוב, שמשה עד עכשיו, 8 חודשים, בלי פרויקטור שייתן לו מענה.
רגע, אז בוא...
הצפון בלי, לא רק בלי פרויקטור, הצפון...
בלי תשובות.
בלי תושבים.
בלי תקווה.
הצפון עם התקפות, הצפון עם הזקות, הצפון עם כתבאמים, הצפון עם בורקנים, הצפון מותקף, אין לו כרגע שום ודאות, שום עתיד, ו- וגם אלה שאמורים לייצר קצת שפיות וקצת סדר בתוך כל הכאוס הזה, גם אותם, מה שנקרא, מאפסנים בארון, ושולחים אותם עם נפתלין בחזרה למקומם, כאילו הם היו איזה נר של שבת שאפשר לחבוט אותו.
אני מנסה שנייה באמת להבין, הרי אנחנו במין סוג של מציאות, אתה יודע, השבוע הסרטון שחיזבאללה פרסם הכניס אותנו קצת ללחץ מסוים, גם הזכיר נשכחות. המציאות שאנחנו אולי נחווה, ואני מקווה מאוד שלא, זו בעצם המציאות היומיומית של 60 אלף מפונים, כיתות כוננות, ראשי מועצות, חבל ארץ שמדינת ישראל אמרה שכחנו. השבוע, אני רק רוצה לשים את זה בהקשר, השבוע סוף סוף הוחלט שאבי כהן, נכון? ימונה לפרו...
אבי כהן סקולי, שהוא היה מנכ״ל במשרד משרדים ממשלתיים, היה מנכ״ל עיר, גן אלוף בצהל, אדם ראוי.
ימני, מזרחי, זאת אומרת שעל הנייר...
כל האינסטרומנטים.
ואז מה שהבנו, שמאחורי הקלעים, אוקיי, אני אומרת ממה שאני הבנתי מדיווחים של מיכאל שמש ועוד, הגיע חברת הכנסת לשעבר אסנת מרק, ואמרה... הצחקתם אותי, חברים, הצחקתם אותי. הוא לא יהיה, הוא לא יהיה.
נכון.
והוא אכן לא.
והוא אכן כרגע לא, וכפי הנראה גם לעתיד לבוא לא, כי זו הפוליטיקה באמת שחשבתי שבמלחמה היא לא תיעלם, היא פשוט תוריד רמה, תוריד רף, ותתחבא בארון עד אחרי המלחמה, ותגיד לעצמה, הפוליטיקה הזאת, אני אצוץ אחרי, כי זה נחלתם של פוליטיקאים קטנים.
Okay.
אבל לא חשבתי שגם בתוככי הכאוס, בתוככי החוסר תקווה, בתוככי הניסיון שלנו לאחז בכל קש, כאילו היה מקור הצלה, אז גם בתוך זה יודיעו לאדון אבי סקולי, אחרי שאנחנו כבר קבענו איתו פגישות עבודה, לך לך לדרכך.
אז מה עכשיו? מה הלאה?
מחפשים את הפוליטרוק הבא, אני אומר פה, ואמרתי את זה בכל רשתות התקשורת, על להם. לנסות אותנו, על להם, על להם למקבלי ההחלטות, לבחון את כושר העמידות שלנו, ומה אנחנו מסוגלים לעשות, ומה אנחנו
מסוגלים להתחיל. מה אתה מסוגל לעשות?
אני אגיד לך, אני לא מסוגל לעשות רבות וגדולות. מה שאני כן מסוגל לעשות, אני ועמיתי ראשי הרשויות, שכתבנו מכתב לראש הממשלה להשאיר את אדון אבי כהן סקולי בתפקידו, אנחנו פשוט לא נקבל אף מועמד או מועמדת שהם יביאו אלינו כמי שיהיו מנהלי הפרויקט הזה שנקרא תוכנית הצלת הצפון. גם ככה אנחנו
על רצוצים הקצה.
על הקצה. אז את יודעת מה? שמשון הגיבור אמר תמות נפשים פלישתים, כנראה לשם דוחקים אותנו. אז לא צריכים לא את התוכנית, לא את הממשלה האכזרית, הרעה, החסרת כל התחשבות הזו, ולא צריכים שום טובה מהם. אנחנו, ראשי הרשויות, נמשיך לעשות את כל של אל ידינו, אל מול המציאות העגומה הזאת, כדי קצת לשפר אותה.
משה, בסוף...
נוותר על התוכנית.
משה, בסוף, זה רואי, בסוף, אתה יודע, אני שומע אותך גם כן, ואנחנו מכירים, ואני מכיר את, את זה שהם... אין לך עצם בלשון, אתה אומר בדיוק מה שאתה חושב, אני, אתה יודע, אני מזדהה לחלוטין עם הסיפור הזה, וגם דיברנו על זה קודם, בסוף הממשלה הזו, אנחנו מרגישים לצערי, שהיא מתעסקת בעצמה ובעצמם, יותר מאשר במה שבאמת צריך להתעסק, שזה ראשי הרשויות. אתה יודע, השבוע היה את החוק הרבנים, אז הזמינו ראשי רשויות לראש הממשלה, אבל אלה שנמצאים תחת התקפה 8 חודשים לא מזמינים אותם לראש הממשלה.
או שהוא בא, אדוני
ראש הממשלה. רק שזה נהיה עניינים קואליציונים. ומה שקרה אצלכם, ומה שקורה עדיין עם הסיפור הזה, זה פשוט בושה. אסנת מרק, אני מכיר אותה. אישה לא ראויה לשבת איפה שהיא יושבת. היא מנווטת את הליכוד לפי צרכים משפחתיים, ולא לפי צרכים אידיאולוגיים, ולא לפי הצרכים של התושבים, ובטח ובטח שלא לראשי הרשויות. ושוב את שומעת את משה, אני שומע גם את התסכול שלו, אבל מצד השני תשמעי את הסעיפה של הדברים שלו, אומר, בסוף אני מנהל, בסוף האחריות עליי, ואני לוקח אחריות.
זה מילים יפות.
וזה ההבדל.
סבבה.
אלה לוקחים אחריות.
רגע, אבל רואי, אתה יכול היום.
ואלה בורחים מאחריות.
אבל אתה היום כראש רשות, אתה מסוגל בלי הממשלה?
אין ברירה.
מה זה אין ברירה?
איזה ברירה יש?
לא יודעת. אתה לא צריך אותם.
רגע,
בקורונה ראינו מה הייתה התנהלות.
ברור שאני צריך אותם. מי לא צריך אותם? מי לא צריך כסף ממשלתי? מי לא צריך תוכניות ממשלתיות? אבל אין לך אותם, אז מה אתה עושה?
אז מה, אתה מתנתק מהממשלה?
אני לא מתנתק, אני עובד מול הציבור במה שאני יכול.
נשאלת את רואי.
אני לא מתנתק, ומשה דודוביץ לא מתנתק. בסוף אנחנו צריכים לנהל את זה.
רגע.
אנחנו לא רק שלא נתנתק מהמדינה, אנחנו נתחבר חזק חזק למדינה, אבל בלי אותם אנשים שרואים את טובתם, שרואים את טובת משפחתם, שרואים את תועלתם ולא את תועלת הציבור. באמת. ראינו את זה גם כפי שאמר רואי בקורונה, וראינו את זה גם עכשיו במלחמה. הראשונים להתעורר, הראשונים להושיט יד לעזרה, זה הציבור היקר של תושבי מדינת ישראל, זה האנשים הטובים שאנחנו רואים אותם בצידי הדרכים, וזה ראשי הרשויות, שנותנים את כל כולם, כל כולם, למען עתיד הילדים שלנו, למען עתיד המדינה הזו. לדאבוני הרב, אני אומר את זה באמת, 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 ממש ללא נטול כל גוון פוליטי. הלוואי. והייתי יכול לומר דברים טובים על הממשלה שהיא עושה בצפון. הלוואי והייתי יכול לומר שהקבינט הביטחוני פועל בצורה נאותה להצלת המצב. הלוואי והייתי יכול לראות את התושבים שלי עם תאריך חזרה הביתה. אנחנו ניסינו בכל מעודנו לשכנע את הממשלה, לעשות את כל מה שצריך, אם זה בפעולות צבאיות, אם זה בכל פעילות אחרת מדינית, על מנת להחזיר את התושבים שלנו לפני הראשון לספטמבר. יש. מבחינתנו, ראשון לספטמבר זה תאריך קדוש.
בסדר, מבחינתכם, אבל תשמע, קודם כל אני באמת שומעת את היוש, ואני אומרת לך מה שאמרתי לרבים ממנהיגי הצפון, אתם ראויים, אני חושבת שהתושבים שלכם מסתכלים עליכם ומצדיעים לכם, ואני חושבת שמדינת ישראל כולה מאחוריכם, עד שבאמת מישהו שם למעלה ישים לב. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, סליחה שאין לנו משהו אחר להגיד, ותודה לך על העמידה איתנו.
יהיו ימים אחרים, אין לי ספק.
אין ספק.
שבת שלום.
שבת שלום.
תקשיב, אני רוצה לשאול אותך.
פגשתי אתמול.
רגע, רגע.
חייב לספר לך, פגשתי אתמול מישהו מהצפון, מהמפונים. והוא אמר לי את הדבר הבא עם הבן שלו, פגשתי אותו, הוא אמר לי, אנחנו התנתקנו מהמדינה. הצפון זה כבר הפך להיות מדינה אחרת. אצלנו אין שלטון, אין משטרה, אין ממשל, אין שום דבר. אנחנו חיים במדינה אחרת. כל כך עצוב.
אבל רואי, אתה קולט שאתה יכול להיות הבא בתור?
מה זה קולט? זה, אנחנו נהיה הבאים ככל הנראה, ולאן שזה הולך, או לפחות לפי ההצהרות שאנחנו שומעים, הפומביות, ברור שהאזור שלנו, זה לא הבא בתור. האנשים נסים להשוות, וגם את עושה איזה סוג של השוואה, זה לא יהיה אותו דבר באזור שלנו כמו בצפון. זה לא אותה כמות של אנשים, זה לא אותו כמות של חומרים סוכנים, זה לא אותו כמות של טילים.
זה אותה מדינה, זה אותה ממשלה שלא שמה עליך. נו, זה שורה תחתונה, זה
שזה. אבל בשביל זה אנחנו כאן?
אנחנו מתקדמים. יש לנו פרסומות, פיליפ, ברשותך, ומיד אחר כך על דיון סוער, כואב, שנוגע לכל אחד ואחת מאיתנו שיתקיים השבוע. בבקשה, תלחץ עליו.
צעירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
טוב, בין לבין חשוב לומר שהיום בחיפה מתקיים מצד הגאווה, באופן קצת שונה, אבל עדיין מתקיים, ולכן יש עדכוני תנועה, כיכר ספר לעבר צומת צפרירים, יש שם חסום, צומת שמשון, פינת יותם, תיחסם לנסיעה לכיוון צפרירים, הביקורים, פינת האסיף, רחוב הספורט ורחוב המים. בקיצור, כל מרכז הקרמל ייחסם בביקורים, בדונגרציה, בווג'ווד. הנסיעה תתאפשר רק ימינה מהנסיעה מווג'ווד לשדרות הנשיא. אם יש איזשהו דיווח שאתם רואים שאנחנו צריכים לדעת, אז בבקשה תכתבו לנו 052-6... מה הוואטסאפ שלנו אומר ברשותך? 052-622-1075. זה מספר הוואטסאפ שלנו, סליחה שלא זכרתי בעל פה. טוב, רועי לוי איתי באולפן, ראש עיריית נשר וסגן יור המרכז לשלטון מקומי. אנחנו ממשיכים. דיברנו עם משה דודוביץ' שהבנו שבעצם אנחנו, יש פה כמה מדינות, יש מדינת הדרום, המרכז שפה הכל מתקיים, צפון ויתרנו, נכון? לא צריך, מה יש שם? צימרים?
מדינה אחרת.
של מה? צימרים ופרות. שלום לחבר הכנסת ירון לוי, מפלגת יש עתיד.
שלום, ענבר ורואים.
טוב, האמת היא שחייבים לומר, לא כך הכרנו אותך ואת שמך עד השבוע.
כן, לא הכרתם, כי אני חבר כנסת חדש באופן יחסי, האחרון שנכנס לבניין, את רואה אני מכיר מהעבודה שלו בתור התחילה דרכי המוניסיפלית, ואת העבודה שהוא עושה בנשר.
כן, אתה מבת ים, נכון?
אני בת ים, כן, הייתי סגן ראשיריית בת ים. וכן, לא הכרתם אותי, כי בסופו של דבר אני בחרתי שלא להשתמש בכלים שהבית הזה מציע, אותם כלים שבאים ואומרים, לנהל את הרמטכ"ל מעל הפודיום בכנסת ולתת ציונים לכוחות הביטחון. אני בוחר לעסוק
בתחום העניין. אבל השבוע, חבר הכנסת ירון לוי, זהו, איבדת את זה, והדברים הבאים שאמרת במשכן יזכרו לדיראון עולם.
הממשלה צריכה לשנות סדרי עדיפויות. זה לא יכול להיות. כשמעריכים את הגיוס למילואימניקים, זה יותר הלומי קרב. חבר'ה מסתובבים בינינו, אנשים מתים בלב. די! היום הולך חוק הרבנים, ואם ראש הממשלה יכול לאשר 1,000 רבנים ולא 1,000 פסיכולוגים בשבילכם, זה פח אשפה המקום הזה. פח אשפה, וזה סדרי עדיפויות. חלס, דברו כאן מספרים. אנשים מתאבדים. כמה אפשר לשמוט אחרו את זה? לאלף רבנים יש זמן לעצת המשפטית? איפה הפסיכיאטרים? איפה הפסיכולוגים? 3,000 פצועים צריכים רופא אחד. למי שיש אלוהים לא יכול להצביע על החוק הזה. הממשלה צריכה לשנות סדרי.
קשה לשמוע את זה. אבל אני רוצה להגיד לך, ענבר...
לא, זה דווקא לא קשה לשמוע, אני חייבת להגיד לך, זה תענוג, זה תענוג לשמוע את זה.
קשה לי, קשה לי.
אפילו לי קשה, אפילו לי קשה לשמוע את זה.
אני אגיד לך, כמו שאמרתי, אני מכיר את רועי, ואני מכיר אותו, הוא מכיר אותי ואת הערכים, יש לנו את אותם ערכים ואותה אידיאולוגיה ואותה דאגה למדינה. וכשאמרתי, איבדת את זה, אני חושב שמצאתי את זה שם. התחברו לי הדברים, והוועדה הראשונה שהגעתי להשדולה של הלומי קרב. וזה היה באוגוסט, תוך שנכנסתי לכנסת, והתפרקתי שם אחרי הוועדה עם נדב, שהוא הקים את עמותת יעלו מקרב, ואחרי זה ניגש אליי מישהו שאמר, אני תקשיב, אתה חדש. בהתחלה בוכים, מתרגלים. הוא בא לנחם אותי, אני לא יודע מה. ואז אמרתי לו, ביום שאני אפסיק לפקוט, שיחפת לי מה שקורה כאן למדינה, אני אחפש מקצוע אחר. אני שמח ששם הדברים התחברו לי.
זו הכוונה שלי שלא היה לי קשה לשמוע. הדברים הם קשים, אבל זה היה תענוג לשמוע אדם, נבחר ציבור מדבר מדם ליבו, שאכפת לו. זו הייתה הכוונה שלי, כי נדמה שאתה יודע, אנחנו רואים מפעם לפעם את הדמעות ואת הטישויים שנזרקים לפח, וכלום. ודרך אגב, גם מאוגוסט עד היום לא קרה כלום באותה ועדה.
לא קרה כלום, ובגלל זה אני בא ואומר, חבר'ה, חייבים לשנות את סדרי עדיפויות. לא יכול להיות שאנחנו נמצאים במשך למעלה משמונה חודשים, מקיימים דיונים על רפורמת נפש אחת, ואנחנו מבינים שיש מחסור בפסיכולוגים, בפסיכיאטרים, וכל מקרה התאבדות שקורה, אז עושים סיבוב תקשורתי, ואז נעלמים כולם ולא עוסקים בנושא. ופתאום אני יושב שם, אני מבין שעל 3,000 פצועי נפש, יש רופא אחד שמטפל, זה מפתח התקינה שלהם.
כן.
3,000.
3,000.
וזה הולך לעלות ל-4,000 לפי אגף השיקום. ואני בא ואומר, רבק, כולם אומרים, אנחנו בזמן מלחמה, כאילו התירוצים שלהם, הייתה את המשפטית עסוקה ומשרד האוצר, ואנחנו במלחמה, ואני אומר, 1,000 רבנים, רבני שכונות, יש לכם זמן לעצור את הכנסת למעלה משבעה דיונים לקיים, ובפסיכולוגים להלומי קרב, לתושבי הצפון שמפונים, כזה חוסן, לתגבר אותם, לעסוק בדברים האמיתיים של החיים שלנו. הנפש שלנו פצועה וזה כואב. ואני אומר, איך שאמרתי שם, חלאס, די. חבר'ה, הם מנותקים.
ולא כקלישה. אנחנו ראינו ושמענו
יודע,
את זה.
אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה שנקרא כהדיוט. אני מסתכלת עליך, אתה חבר כנסת, אני אומרת לעצמי כאזרחית, אם אתה מלין על הבית שאתה חבר בו, מה אני אמורה, איך אני אמורה להסתכל על הדבר הזה?
בדיוק כפי שמסתכלים, את יודעת, אין כאן שוני, מה ששאלת, בסוף, את יודעת, כולנו אזרחים, כולנו מסתכלים לשם ומבינים, מה אני חושב, אני מקווה לפחות, שמה שירון אומר שהיום, ופתחתי בזה, הממשלה לא מתעסקת במה שלנו כואב, האזרחים, זה הפסיכולוגים, זה יוקר המחיה, עוד מעט נדבר עליו, זה הארנונה, זה המעם, זה הכל, לא מתעסקים במה שחשוב לנו, מתעסקים במה שחשוב להם, לסקטור שלהם ולהצבעה הספציפית. ירון נתן את הדוגמה של האלף רבנים, אבל זה לא שונה מכל נושא אחר שבא לשולחן והתעסקו בו השבוע, ולא התעסקו לא במלחמה, לא בעלומי הקרב, לא בצפון, לא בלהחזיר את הביטחון ולא בלהחזיר את החטופים. תראי על מה אנחנו מדברים כל השבוע. פתאום החטופים כאילו נדחק לקרן זווית. איך זה יכול להיות? עכשיו, אני שומע את ירון שם צועק בכנסת, ואני מזדהה לחלוטין, עם מה שהוא אומר, על אף שלא מזדהה את המפלגה שהוא נמצא בה, אבל זה משהו אחר.
אני לא, אבל
הוא בא, והוא דיבר מדם ליבם של אזרחי מדינת ישראל. וזו הציפייה.
מה אתה מתכוון לעשות מעכשיו, ירון?
מה שאני עושה בחודשים האחרונים, ואני עושה, אתה יודע, לצד העבודה שאנחנו, חלק מהעבודה של להיות פוליטיקאי זה לקפוץ תקשורת, וחלק מהעבודה זה להעביר חוקים, אבל גם להעלות נושאים לסדר היום. זה שנושא הלומי הקרב עלה, וכל הבעיה במערכת הציבורית, הפסיכולוגית הציבורית, שעורבה במשך שנים, ונושא הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים עלה, ומדברים עליו, ודיברתי עם שר הבריאות, עם אוריאל בוסו, שאני מאוד מעריך אותו,
כן, גם אנחנו.
למרות שיש, את יודעת, יש מחלוקות, אבל אני יכול להגיד שליבו במקום הנכון, ואנחנו פותרים דברים, ואני ממשיך להתעסק בדברים שחשובים, שזה בריאות הנפש במדינת ישראל, והנוער במדינת ישראל, שרואי, אתה יודע, בתור ראש עיריית נשר, כמה חשוב עכשיו לנוער בזמן שהחמאס הזה קראו לנו את הנשמה, רצחו אותנו ופרקו את הסולידריות החברתית שלנו, לבנות את האופק ואת העתיד לבני הנוער, בני ובנות הנוער במדינה, זה מה שאני עושה.
ואתה יודע, ביום שני הולך לעלות בוועדת הכספים, אתה ראית עוד 300 מיליון קואליציונים? אז ביום שלישי בוועדת הכספים, עוד 300 מיליון שקלים, כספים קואליציוניים.
אין להם במה להתעסק, אתם מבינים? אין להם במה להתעסק, ממשלה מנותקת, אנחנו יכולים להסכים, אולי יש מחלוקות אידיאולוגיות כאלה ואחרות, אבל זה שהממשלה וראש הממשלה מנותק, והוא מנסה להישרדות, הוא מתעסק כולו
בהישרדות פוליטית. אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך משהו, השבוע פתאום קיבלתי תקווה. כששמעתי את משה סעדה מדבר, פתאום היה לי תקווה, ושמעתי עוד חברי כנסת, ושמעתי את יולי על חוק הגיוס, ושמעתי את גלנט, הבנתי, ואת ברקת,
ואת טלי גוטליב.
אתה יודע מה? יכול להיות שגם שם התעוררו ואמרו, ואני מקווה מאוד, די.
אני גם מקווה, שזה לא עוד פעם הצעות תקשורתיות כאלה ואחרות,
תראה, זה תלוי הווליום של מכונת הרעל, מה יקרה, כי אתה יודע, אני חושבת שחלק מהבעיות זה באמת הפחד של מה יעשו לי. אני אומרת שוב, הדוגמה המובהקת מבחינתי זה אבי דיכטר. איך אדם כמו אבי דיכטר שנלחם המדינה הזאת, שהיה ראש שבק, שיודע בדיוק מה קורה פה, אוקיי? אחד שבאמת לעס אבק, איך הוא יושב במקום הזה. לא יודעת איך הוא יושב שם.
רואי, אני רוצה להתחבר לתקווה שלך. אני הייתי אתמול בכנס שינשינים בבת ים, ושלושה ימים לפני בהפגנה של שינשינים וממכניסטים חוץ לבית של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של יולי, והיה שם שלט, נחיה וכן נתגייס. וזאת התקווה, שצריך לראות גם את הצדדים הטובים, ואנחנו צריכים לפעול שיהיה כאן זכויות, וחובות שווים לאזרחי המדינת ישראל ולנוער ולעתיד שלנו.
כן.
ועל זה צריך לדבר, לא על המחלוקות, על ההסכמות. ואחרי השבעה באוקטובר, אם הם עדיין לא הבינו את זה, והשיח שיש לנו זה על נתונים כאלה של גיוס, חבר'ה, כל מי שיש לו תאריך והגיע לגיל גיוס, צריך להתגייס במדינה. איך עושים את זה? צריך לתת לכוחות הביטחון, למערכת הביטחון, לטפל בנושא, אבל זה לא יכול להיות שהדיון על זה שהם רוצים פטור, ואנחנו לפני השבעה באוקטובר, וזה לא יכול להיות שראש הממשלה יחזיק את הממשלה הזאת, על כן גיוס או לא גיוס. כשאנחנו מעריכים למילים...
לא, לא, זה לא, אני חושבת שעם כל הכבוד אנחנו נותנים פה יותר מדי קרדיט לאנשים, אני חושבת שבאמת הקריאות שיוצאות מהרחובות השונים צריכות להתאחד לקריאה אחת ברורה. אני לא עכשיו מתפטרים או לא מתפטרים, תתפטר או לא תתפטר, אלא בוא תסתכל עליי שיהיה לך אכפת גם ממני. תשמע, ירון, אני חייבת לומר לך.
אני על זה, בדיוק מה שאמרתי, במילים שלך, אחד לאחד.
תשמע, רוצה לומר לך משהו.
שמחה רוטמן ויאיר גולן צריכים לקרוא ביחד לכולם להתגייס. אין הבדל.
בסדר, אנחנו עוד לא בראשון באפריל, או בפורים. חבר הכנסת ירון לוי מפלגת יש עתיד, תשמע, לא הכרנו, שמעתי אותך השבוע, ריספקט, באמת, אין לי מילה אחרת, ואני מקווה שעוד נשמע ממך הרבה, ותודה רבה לך על הדברים ועל הזמן שהקדשת לנו.
תודה, ענבר ורועי.
שבת שלום.
תודה רבה לכם, שבת שלום.
עכשיו, יש תמיד, אתה יודע, את הפער הזה בין אנשים שהם מטפלים, חברי כנסת, פסיכולוגים, אנשים, אנשי צבא, דובר צה"ל, פרשנים צבאיים, לבין החיים עצמם. ואנחנו עכשיו נגיד שלום לאבירם אטיאס. שלום אבירם.
שלום, בוקר טוב.
אבירם הוא חבר, מה זה חבר? אח, חבר כמו אח של לירן מזרחי ששם קץ לחייו. 17 שנים יחד בלוחמים בהנדסה קרבית. נכון, במצבים כאלה זה יותר מאח החברויות האלה. וגם אתה היית השבוע באותה ועדה לביקורת המדינה, באותו דיון שנוגע לטיפול משרד הביטחון בלוחמים שחזרו עם פציעה שקופה, וגם אתה בשבעה באוקטובר קפצת כי זה מה שצריך לעשות, וגם אתה מדמם בנפש.
נכון, בוקר טוב, כן.
אני רוצה להגיד לך, קודם כל, תודה שאתה מדבר איתנו, אמרת לי אתמול, תקשיבי, זה קשה לי, זה קשה לי כל פעם לדבר, אז... קודם כל, תודה שאתה מסכים, כי מה שאני אמרתי לך, זה שאתה היום צריך לדבר כדי שהבן שלי יהיה לו יותר טיפול, במידה והוא יצטרך את הטיפול ביום שהוא ישתחרר. שלושה ילדים יש לאבירם, רואי, אחד כבר בצבא, אחד עומד להתגייס, ואחד בן 15. ספר לי מה הם, כשהם רואים את אבא שלהם הגיבור מתנהג כמו שהוא מתנהג, מאז שהוא חזר מהמילואים, מה הם רואים, איזה אבא?
האמת היא, שאלת אותי את השאלה הכי קשה. באמת השאלה הכי קשה. טוב, כשאני חזרתי, אז אתה יודע, זה לא נופל עליך ביום אחד, כל הדבר הזה, זה יום ועוד יום. אני, חלק מהדברים שהכי קשה לחיות איתם, זה היה, בגדול נגיד את זה ככה, זה הבושה, כן? אתה חוזר מהמלחמה, אתה מצטער בעיניים של הילדים שלך כגיבור, כולם מסתכלים עליך, כל הכבוד, תודה רבה, תודה רבה. אבל בסוף אתה צריך להסביר את עצמך, בהרבה מובנים. אני חטאת, אני לא יודע, היום בדיעבד אני מזה מסתבר סוג של טעות. אולי גם יצא לי פה איזשהו מסר לאנשים. אני עדיין מתבייש, אני אומר לאנשים, אל תתביישו, אבל אני עדיין מתבייש, זה קשה. אני נחשפתי כאילו בטלוויזיה, ובסוף את יודעת, הייתי צריך לחזור הביתה ולספר לילדים, למרות שהם כבר מבינים, כן, הם ילדים גדולים, הם קולטים דברים, הם קולטים אבא יושב בסלון זומבי, הם קולטים פתאום כל דבר בבית מקפיץ אותך, כל סיטואציה קטנה, אתה נכנס לאיזה פאניקה לא מוסברת, איזה התקף חרדה לא מובן, עיניים אדומות כל היום בגלל חוסר שינה בלילה, חוסר סבלנות, והיד עוד נטויה.
אז במה יש להתבייש?
זה קשה, זה שני, זה משהו שכל אחד באופן אישי עובר, כן, אני לא יודע מה, אני יכול לדבר רק על עצמי. והדבר הזה, בסופו של דבר, הפגיעה היא, את יודעת, היא פגיעה פנימית שלך, זה לא שרואים אותך, זה לא חזרת מהקרב איזה עטור תהילה או משהו כזה. החיים שלך מתנפצים. כל מה שבנית בעשר אצבעות, הכל מתנפץ לך ביום אחד.
ואין מה שעוטף אותם. תגיד, אבירם, שאלה, איך אתה שולח את הילדים שלך לצבא? מה עובר לך בפנים?
איך אני שולח אותם לצבא? אני שולח אותם לצבא ב... ב... תשמע, הפחד הגדול היום שהם לא יחזרו הביתה, כן, חלילה יקרה להם משהו, הבן שלי מיועד לגיוס קרבים, אני רואה שזה לא, זה לא משהו שהולך להיגמר בזמן הקרוב. השאלה הזאת, מה עכשיו מתחילה לנקר לי בראש, אתה יודע, חלילה יקרה משהו. אבל הצבא עבורי ועבור החברים שלי, עבור האנשים שנמצאים בפלוגה שלי, הצוות שלי, הצבא בשבילנו, הכל. הכל, הכל, הכל.
גם עכשיו? גם עם ההרגשה הזו?
כן, כן, גם עם ההרגשה הזו. זו שאלה שאני שאלתי את עצמי.
תראי, זה עם, את יודעת, אני שואל את זה, את יודעת, זה מדהים, באמת, העם שלנו והערכים. אנשים הולכים, נפגעים, אבירם מספר על עצמו כאלום קרב, מתבייש לבוא הביתה, אבל ברגע שצריכים להתגייס ולעמוד עבור המדינה, תאריך כולם מתייצבים, זה רק מראה את הפער, את יודעת, בשיחה הקודמת שלנו, עם הנושא של חוק הגיוס, איזה אנשים ערכיים יש כאן, ועם זה אפשר לי, כאילו, עם זה אפשר לבנות מדינה, אבל מה שאבירם מספר ומה ששאלתי אותו, עלה לי השבוע, נפרדנו מתלמידי י' ב', את יודעת, אתמול כן. סיימו כל התלמידי י' ב', והיה גם אצלנו, בעיר היה את הטקס סיום, והסתכלתי על ההורים שם, מסתכלים על הילדים שלהם, תשמעי, זה מחזור שמתגייס לתוך מלחמה, פעם ראשונה, מחזור שהולך להתגייס לתוך מלחמה, וכמו שאבירם מספר על הילדים כן. שלו, אנחנו מדברים איתו כן. בנושא אחר, אבל תחשבו כמה ההורים עכשיו מגייסים את הילדים שלהם למלחמה, שזה זה...
כן.
טירוף.
תשמע, אני אגיד לך אחת השאלות שהכי, שגם העסיקו אותי אחרי שחזרתי, ואתה רואה את מה, אתה רואה כאילו את התוצאה, אתה יודע, אתה מסתכל על עצמך במראה, ואתה אומר לעצמך, כאילו, מה זה, מה? 46 שנים אתה בונה את עצמך, כמו שאמרתי בהתחלה, בעשר את זה באות, אתה יודע, והכל, ופתאום אתה חוזר מרוסק. אחת השאלות ששאלתי את עצמי זה, האם באמת זה, אתה יודע, ברמה האישית שלי, אם זה היה שווה, אם זה היה שווה ללכת, ואחזור ככה הביתה. יש ימים שאין תשובה על השאלה הזאת. יש ימים שאני אומר, תשמע, זה לא שזה, כאילו, לי באופן אישי, בצד האישי שלי לבד, כאבירם, אני אומר, זה לא היה שווה לי, זה כאילו, אני לא יודע לאן החיים שלי הולכים מפה. אני לא...
רגע, ספר לנו, רגע, אני רוצה רגע שנייה להבין.
במה אבירם עוסק? מה אתה עושה?
עובד ברכבת ישראל.
אבל בעצם אתה ולירן זיכרונו לברכה חברי צוות, נכון?
כן.
בשבעה באוקטובר אתם ביחד מתייצבים, אתה ועוד גיא?
אנחנו צוות של ככה קיינו את עצמנו צוות רוקט, אנחנו צוות בדרך כלל דיני נכנס להתקפה או לאיזושהי מסגרת, הוא מסופח למסגרת, הוא תמיד נכנסים שני דיני.
כן.
תמיד ביקשנו להיכנס ביחד, אלירן וגיא הם בדיניין אחד, ואני ועידו לוי בדיניין נוסף, ואנחנו את כל הפעילות ביחד עושים אותה ביחד, זאת אומרת דיניין לדיניין, כל מה שמבקשים איתנו, מפתיחת צעירים.
אז בשבעה באוקטובר לאיפה אתם מגיעים?
כן.
לאיפה אתם מגיעים בשבעה באוקטובר או בשמונה?
אנחנו מגיעים בעצם ישירות לצאלים, באיזה מין עיקוף כזה, כי כל הגמישים סגורים, מגיעים לצאלים, איזה יום אחד התארגנות, שיעוד, מה שאפשר לקחת, עדיין, את יודעת, עדיין הכל כזה באיזה סוג של כאוס, לוקחים ציוד, ובשמיני או כבר בתשיעי בעצם כבר מתחילים בפעילות שקשורה לאופי שלנו, של פלוגת צמה. זה אומר פינוי צירים מכל 232, כניסה לאזור של המסיבה, עדיין הכל טרי בשטח, עדיין הכל בוער, מחבלים מסתובבים, איך קוראים לזה, חפני נפץ מעליך.
זאת אומרת, מה שראית, גופות, שום דבר לא יכול למחוק.
גופות, כן, גופות בזורות בכל מקום הרימות. זהו, אני אעצור פה כדי גם
לא, אני גם לא.
גם לשמור על עצמי וגם לשמור על האוזניים של המאזינים.
תשמור על עצמך, האוזניים של המאזינים, כל אחד שישמור על עצמו. תשמע, אמר קודם חבר הכנסת ירון לוי שיש מטפל אחד, רופא אחד, ל3,000 פצועים. אתה, כשאתה צריך את הטיפול, יש לך עם מי לדבר? אתה מקבל את הסיוע?
כן, כן, אני מקבל את הסיוע, יש לנו, יש לי פסיכולוג פעם בשבוע, יש פסיכיאטר, תראי, יש קשיים, בואי, זה לא משהו רגיל, זה לא עכשיו יצאת למבצע, לא יודע מה, וארבעה, חמישה ימים, שבוע, מה שזה לא יהיה, וחזרת הביתה, יש לך כמות סבירה של אנשים שיכולים לטפל בה. בסופו של דבר, עכשיו זה משהו אינטנסיבי. יש הרבה אנשים שיוצאים החוצה. העניין הוא, זה לא רק במעטפת של הצבא, הרבה פעמים זה גם במעטפת האחרת, זאת אומרת משפחה וחברים וקהילה, הרבה פעמים אנשים כאילו מסתכלים עליך, אבל לא באמת מסתכלים עליך. שואלים את השאלות הלא נכונות.
מה לא נכון לדוגמה לשאול?
לא נכון לשאול, תספר לי, נו, תספר לי מה היה, תספר לי איך אתה.
מה כן צריך להגיד?
מה כן צריך להגיד? קודם כל אני יכול להגיד, אני יכול להגיד כאילו מהמקרה של חבר שלי, אלירן, בסדר, אפילו בתור חבר קרוב שלו, נכון, היה לנו את השיחות שלנו, היה לנו את הדברים שלנו, יש דברים שמה לעשות כל אחד עם הפציעה שלו, יש דברים שאנחנו לא תמיד יכולים לפתוח אותם, אפילו בינינו לבין עצמנו, כן, יש תמיד איזה דלת שנשארת סגורה. אבל מה כן, תמיד להסתכל על האנשים, לראות, לזהות את המצוקה, לזהות את השביל שאנשים משאירים אחרים. אלירן השאיר לנו, אלירן השאיר אחריו, כאילו בחודש האחרון, זה היה חודש אינטנסיבי, שזיהינו שזה הולך להגיע, רק לא ידענו שזה כזה קרוב. אז אני אומר לאנשים מסביב, תסתכלו על האנשים, שימו לב לסימנים, אל תתביישו, מה שנקרא להתערב, לא משנה מה, לא משנה, זה גם אם זה יעלה במחיר של, לא יודע מה, חברות ביניכם או משהו כזה, תלכו, תגידו, תהיו סבלניים אלינו, אנחנו לא תמיד עצבניים, אנחנו לא עצבניים עליכם דווקא, אנחנו עצבניים יותר על עצמנו, זה לא קשור לאנשים, זה תחילו את זה פשוט, תבינו.
הסיפור, כמו שהוא אומר, אף אחד לא יודע, אתה נפגש בהלום קרב, אין לך מושג, אין לך מושג. אני יכול להגיד לך רק אלירן מהמקום האישי, כבן לאבא הלום קרב, שאתה, הדבר הכי גרוע זה להדחיק את זה, ולשים את זה גם במסגרת המשפחתית, מחוץ למסגרת, ולהתייחס כאילו,
זרקת פה פצצה.
כאילו זה לא קיים. זה חייב להיות קיים, זה חייב להיות נוכח, וזה חייב להיות חלק מהבית.
זאת אומרת שאתה אומר לו,
כן. תתעני אתה את זה, איך אתה היית? בתור בן שמגיע ורואה את אבא שלו, עכשיו יש לך ניסיון.
זה נעשה פעם רוני קורבן, אני אוכל לדבר על
זה. אני אוכל לתת לו את הטלפון שלך, או לך את הטלפון שלא רואי? אבירם, שוב, תודה, אנשים לא מבינים כמה כוחות צריך בשביל לדבר על זה פעם אחר פעם. אנחנו מאחלים שבת שקטה וחיבוק גדול. ואלירן מזרחי, אח שלכם, חבר שלכם, הוא עכשיו אח של כולנו, ואני מאוד מאוד מקווה שגם אתה תפסיק להתבייש, כי באמת אין שום סיבה להתבייש. אבירם מתיאס, חבר צוות של הלוחם, אלירן מזרחי, ששם קץ לחייו, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, שבת שלום.
אתה מחכה כאילו דקה לפני סוף שידור בשביל לזרוק להגיד דברים כאלה?
מה?
בן אדם שואל אותך, מה? מאיזה מלחמה?
מיום כיפור.
טוב, אני הולכת להביא מים, אנחנו יוצאים לפרסומות. נגיד תודה לפיליפ, תודה לעומר ותודה לאלכס. רועי לוי, תודה שהיית, אתה נשאר איתנו גם בשעה הבאה, שהולכת, אתה יודע, להמשיך את חיינו כאן במדינה הזאת.
ואנחנו נדבר, יהיה כמה דברים שאנחנו נעלה אותם, גם יעלה תלמיד מנשר, תלמיד כיתה י' ב'.
כן.
אתה יודעת, זה נושא שכמעט ולא דיברו עליו, זה תלמידי כיתה י' ב', שנה שנייה ברציפות, מסיימים בלי תעודה.
אנחנו יודעים.
בגלל עיצומי ארגון המורים.
דיברנו על זה, וגם באתר רדיו חיפה.
אלה שמתגייסים עוד רגע, כן? לא יודעים, לא יודעים אם יש להם בגרות או אין להם בגרות, ועוד רגע אנחנו רוצים לראות אותם שם.
באתר רדיו חיפה יש תורים אישיים של תלמידים ומנהלים, פרסומות חדשות ושווים.
גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לזירה המרכזית של השבוע. בפינה השמאלית ענבר דותן, חזקה, קשוחה ולא עושה חשבון לאף אחד. זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
שעה שנייה, ובמקום לדבר על פוליטיקה מקומית, הבאנו את הפוליטיקה המקומית. התקווה של הצפון, רועי לוי, ראש עיריית נשר, וסגן יושב ראש המרכז לשלטון מקומי. דרך אגב, אז באחת השיחות אמרת לי שאתם, המרכז לשלטון המקומי, הולכים לעשות דברים בצפון, ישיבות וכאלה, אתם עושים את זה?
היה, שבוע שעבר, הייתה ישיבה בנהריה. התקבלו,
נהריה.
התקבלו, התקבלו החלטות. שם יצאו מכתבים, אנחנו נמצאים שם בכנסת ודוחפים, ושמענו
דרך אגב,
שמעתם את משה דודוביץ' בשעה הקודמת גם כן.
כן, אבל השבוע לדוגמה, אפרופו, שמענו את בני ביטון וחיים חיים ביבס, נכון? על חוק הרבנים, והלכו וצעקו וזה. למה לא שמענו את ביבס בכזה כעס על מה שקורה בצפון?
אני חושב שאנחנו בשלטון המקומי, יש איזה עיקרון כזה לא טבוע, שאנחנו נותנים באמת לשלטון המרכזי לעשות את שלו, עד שאת יודעת, עד שממש נכנסים לנו בין הרגליים ומפריעים לנו לעבוד. וחוק הרבנים הוא איזשהו סמן למספר דברים שקרו, שזה לא רק להפריע לעבוד, זה פשוט, את יודעת, זה הרבה מעבר לזה. אני משתדל ככה
יש מי שאמר שפתאום אנשים התעוררו כי זה פוגע להם בכוח שיכול להיות להם בערים שלהם.
אני לא חושב שזה היה עניין של כוח, כמו עניין של עיקרון של מנסים להכניס ג'ובים לרשויות המקומיות, 1,000 תקנים לרשויות המקומיות של רבנים שלא צריכים אותם, כי בני ברק לא צריכה, את יודעת, איזה רב. שם לכל אחד יש את הרב שלו. עכשיו, בנשר יש רב ראשי, אז זה מצוין. למה אני צריך גם רב שכונה, ועוד רב שכונה, ולשלם מסכורות ועל חשבון הרשות? עכשיו, אתם רוצים רב? אין בעיה. תשלמו לו את המסכורת, כמו שאתם משלמים לכל דבר. תחליטו אתם למי אתם משלמים. והסיפור הזה של הצפון, הוא צף ועולה אצלנו, ושוב ושוב, אגב, הרבה מאוד בסיפור של הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות. שהם כולם מרוכזות בצפון, ששם המדינה לא מעבירה להם כספים שהתחייבו לתת להם, והרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות נמצאות על סף קריסה כלכלית, על אף שהם תורמים למדינה, והם נהרגים במדינה,
תשמע, רשמתי לעצמי, השבוע דיברנו עם ראש מועצת בית ג'אן, עורך הדין נזיה דבור. זה היה אחרי ההלוויה של ווסים. ואתה זוכר שאמרתי לך אתמול נעשה כותרת, כאילו לא ידענו שנבוא ככה שנינו. אז הכותרת מבחינתי של השבוע, שעורך הדין עזיה דבור, ראש מועצת בית ג'אן, אמר, יצאנו עכשיו מההלוויה של הלוחם הגיבור, ממשלת ישראל אפילו לא של חזר.
בושה. בושה, אני מתבייש, אין, תדעת, אין מה להגיד, ואני חוזר למה שאמרתי קודם, מי שלא מתעסק באזרחים ומתעסק בעצמו, לא לגיטימי בעיניי. אגב, על הנושא של הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, תדעת, העלינו את הנושא הזה, בוא נדבר רגע על קרן הארנונה, שהפציע לחיינו שבוע שעבר. אף רשות דרוזית וצ'רקסית לא מקבלת כסף מקרן הארנונה.
מה זה קרן ארנונה?
קרן ארנונה זה אומר שמי שבנה יותר דירות, מקבל כסף.
אז אין להם איפה.
מקבל כסף.
הם לא בונים.
בדיוק. בגלל שאין להם תוכניות מיתר, בגלל שלא נותנים להם אפשרות לבנות, אז הם לא מקבלות. מי כן מקבל? מודיעין מקבלת.
אלעד.
אלעד מקבל. לא, אלעד נותנת. אלעד נותנת. אבל מודיעין מקבלת. קריית ביאליק מקבלת. אבל בית שאן לא מקבלת. בית שאן צריכה לתת. ואפולה לא מקבל, היא צריכה לתת. וזה, את יודעת, זה האבסורד, זה ההיפוך יוצרות שנהיה במדינת ישראל, שאנחנו כל כך זעקנו עליו, ובגלל זה זה יטריף אותנו. כמילא אם היה כאן איזשהו שוויון, הרשויות ביהודה ושומרון, יכולות רק לקבל, לא יכולות לתת, על פי חוק, בחוק נכתב, שהן יכולות רק לקבל. למה? מה הסיבה שהן יכולות רק לקבל ולא יכולות לתת? קומבינה, זה הכל, אג'נדות. שירות של אג'נדות שלא נמצאות במרכז, בלב הציבוריות הישראלית, ולא מקדמות כהוא זה את הפריפריה. זה מגניב שצועקים פריפריה, 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 והליכוד כביכול מפלגה שמייצגת את הפריפריה. אני אומר לשרים, כשאני מדבר איתם, אתם התנתקתם מהפריפריה. למה משרד התחבורה צריך לשבת בתל אביב ולא בבית שען? למה דובר צהל יושב ביפו ולא יושב בקצרין? אתם רוצים שחיילים ילמדו מה קורה בפריפריה? כאלה שמגיעים לגלי צהל אומרים שהתקשורת
נו, מה עונים לך?
תלכו, תעבירו את הבסיס לשם.
מה עונים לך?
אין תשובות. אין תשובות. טוב. למה הם לא יכולים לשבת באפולה? למה משרד השיכון לא יושב באפולה? למה שלא ישבו בדימונה? למה בתל אביב? כולם מתרכזים בתל אביב. תשמע, המדינה יש, שלנו יש, מתמרכזת.
לא, 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 בוא. יש, זה קצת פופוליזם. יש איזשהו היגיון, כן. שאתה יודע שהמטרופולין הגדול ביותר יהיו בו משרדים.
למה אמסטרדם לא עיר הבירה של, של הולנד?
יכול
למה
להיות.
למה הלכו וקבעו שזה רואים, עיר אחרת?
תקשיב, אין אף ראש רשות שייסע עכשיו מבר שבע לאפולה, כי שם משרד התחבורה
למה
יושב.
לא? ככה, למה אביחי שטרן צריך לנסוע מקריית שמונה לתל אביב, הוא לא יכול לנסוע לאפולה?
כי
ומישהו מתל לא אביב שייסע לאפולה שעה נסיעה?
אפשר להמשיך?
כן, בבקשה.
יאללה, בוא נתחיל. אנחנו, רק אני רוצה לומר ששוב, יש היום מתקיים מצד הגאווה כאן בחיפה, זה יקרה עד השעה 2 וזה יקרה על ציר מוריה, ותשימו לב בבקשה כשאתם נוסעים שם שיש הרבה מאוד מקומות חסומים, לתשומת לבכם. טוב, פעם בשבועיים כאן בכיכר הפסנתר בחיפה, שזה ליד הכרמלית, מרכז הכרמל, נערך מין מפגן הזדהות, תושבים שמגיעים להגיד אנחנו איתכם, הלב שלנו איתכם, ואיתכם זה עם משפחות החטופים. אבל מה לעשות, אתה יודע, אנשים מאוד מאוד עסוקים כנראה, אנשים גם שוכחים כנראה, ואתמול באותו מפגן הזדהות לא באו כמעט אנשים, ועידית, אמא של אלון הועל שחטוף בעזה, הסתכלה ואמרה, אני מצפה מהעם שלי ליותר. נכון עידית?
שלום.
התבאסת אתמול?
לא, זה, מה זה התבאסתי? אני קודם כל, אנחנו גרים בלבון, שזה כן. שעה ועשר דקות, שעה ומשהו, נסיעה לחיפה, ובאמת פעם גרנו בחיפה, אני וקובי, לפני שאלון נולד. המשפחה שלי גרה בחיפה, אני מאוד אוהבת את חיפה, אבל כן. אני באתי כדי לספר ולדבר וככה על אלון. כשהגעתי, כשחשבתי על חיפה, כי עיר אפילו יותר גדולה מקרמיאל, בתחושה שלי, אני ציפיתי ל... טוב, לא כמו תל אביב, כמו שכרגע דיברתם, שכל, שיש לנו את מדינת ישראל, שהיא מדינת תל אביב. אבל ציפיתי, ציפיתי ל... כאילו, ציפיתי לאיזה משהו ככה אחר, ממה שהיה בפועל, ובאמת שפשוט ביקשתי.
תגידי...
כל מי שהגיע, אני מתארת עצמי שמגיע כל שבועיים, זאת אומרת, זה לא אנשים...
כן, זה הקבועים. לשכנע את המשוכנעים. בעצם לא קיבלתם שום מסר, אות, מאלון, נכון?
אנחנו יודעים ורואים את זה, שסרטון שרואים את אלון, שהוא נכתב חי.
מהמסיבה.
וזה כן, וזה אנחנו דבוקים, וזה התקווה שלנו.
אז מה אנחנו יכולים לעשות יותר?
אז אני אומרת, אני ביקשתי, כשהייתי שם, ביקשתי, אמרתי, פעם הבאה שאתם באים, תנסו להביא איתכם עוד שלוש. עוד, כאילו, תעבירו את זה הלאה. ניסיתי להסביר כמה שיותר, שבעצם אנחנו צריכים להיות בחוץ, אנחנו צריכים שהמנהיגים, או נקרא להם פוליטיקאים, יראו אותנו, יראו אותנו.
ואת מרגישה...
כנראה לא מתאים, או לא... לכולם לצאת, או להיות בחוץ, או אפילו גם אתם, אתם אפילו לא אמרתם את המילה הפגנה, כאילו, אתם מאוד זה, של פשוט איזשהו מין עצרת כזאת של הזדהות, וככה אני גם רואה את זה. אני לא רואה את זה כהפגנה.
לא, לא חושבת שאמרנו
הפגנה. לא, לא אמרנו הפגנה.
לא, לא אמרתם, זה מה שאמרתי. זאת אומרת, אנשים לא צריכים לפחד מזה שזאת הפגנה. הם יוצאים החוצה כדי להראות
הזדהות. לא, אני חושבת שאנשים לא מפחדים, אנשים פשוט, את יודעת, זה כבר 259 ימים. אנשים כבר חיים לצד הידיעה, אנשים אומרים, אם זה היה הבן שלי, אוי, זה שורף את המדינה, אבל זה הבן שלך.
אבל לא, זה לא הבן שלי, זה בדיוק העניין, שזה לא הבן של רק שלי, זה הבן של כולם, כי הבן שלי לא גר בעוטף, והבן שלי הלך למסיבה ונחטף מתוך אדמת מדינת ישראל, זה יכול היה לקרות לכל אחד ואחד מאזרחי חיפה, או להורים שלהם, או לילדים שלהם, או לעצמם, כי יש הרבה שהולכים למסיבות כאלו. וגם זה יכול היה לקרות באותו מצב שפולשים יגיעו מהצפון ויכנסו. זה שזה קרה בצדת, אבל בדיוק העניין, זה בדיוק להעביר איזשהו תחושה שזה לא שייך לי, וזה טעות. והתחושה הזאת היא לא הגיונית ולא נכונה.
עידית.
כולנו בתוך הדבר הזה.
אני,
זה של כולם, זה אני, של כל החברה שלנו.
אני ביקשתי לדבר איתך גם כדי להגיד לך סליחה שאתמול לא היו מספיק אנשים, וגם כדי לנסות להבטיח במה שאני יכולה לעשות, שבפעם הבאה שתהיה אותה עצרת, אז אנחנו נדאג להגיד לעוד 3 ולעוד 30 ולעוד 300 שיבואו, כי כמו שאת אומרת, זה אלון, זה הבן שלך, זה בקלות היה יכול להיות הבן של כל אחד מאיתנו, ואני מאוד מודה לך שדיברת, ואני מבטיחה שבפעם הבאה אני אפגש שם. תודה.
תודה רבה, תודה.
לא תכננו לדבר עם עידית, אבל אתה יודע, אתה מה? אנחנו הורים. הרי מישהו, איך אנחנו תמיד אומרים? חסר למי שיגע, נכון?
נכון, נכון. שיף. אני, אתה יודע, את החיים שלהם זה לא חיים. נפגשנו איתם במרכז שיטול מקומי עם המשפחות, וראית את הכאב הכל כך גדול, הייתה אימא של אחד החטופים, שאמרה, אני כל החיים מהרצליה, והיה לה שם, היא פשוט נשאה דברים שנכנסו לכולנו ללב, והיינו כולנו נדמעות, אמרה, כל החיים שלי, אני חיה בהרצליה, לא עניין אותי שום דבר, ראיתי את זה, לא עניין אותי, שמעתי טילים על סדרות, טוב זה בסדרות, שמעתי בצפון, טוב זה בקירת שמונה, ופתאום אני מבינה עד כמה טעיתי שלא הייתי, שהתנתקתי מהעם, והיום אני מבינה כמה זה חשוב לכולנו להיות ביחד, ואל תחכו שזה יגיע אליכם, נכון. אלא תהיו מהיום ביחד.
נכון. תשמע, אנחנו מכירים את זה, גם אתה, לפני שהיית ראש עיר, הרי היית פעיל חברתי, נתקלת בהרבה מאוד דברים שאנשים פתאום היו באים ואומרים לך, נניח פתאום הבן שלך מתגייס ואתה מקולט, והיה בא ואומר, רואי, אתה יודע ש... ככה וככה וככה וככה, והיית אומר לו, אני מדבר על זה כבר 10 שנים, איפה היית בן אדם כל הזמן הזה?
אני חושב שזה, אתה יודעת, זה הסיפור הגדול, הרחב יותר של העם שלנו, שהרוב הפכו להיות... צופי ספה, אני קורא לזה. הם יושבים, הם מקסימום יגיבו בפייסבוק, יעשו איזה לייק או דיסלייק, ובזה הם סיימו את ההשתתפות שלהם. את יודעת, אם את זוכרת, דיברנו על זה בזמנו על בזן, וכל הזמן אמרתי לך, כל עוד הם מסתכלים החוצה מהמשרדים, ורואים 20 משוגעים מפגינים בכניסה, בזן ימשיך להתקיים. אבל אם היו רואים 200,000, הוא לא היה מתקיים כאן באזור.
אנחנו מתקדמים, שלום ספיר.
היי, בוקר טוב.
ספיר ניסני היא אחותה של שחף ניסני, ושחף נהרגה בתצפיתנית, שנהרגה במוצב נחל עוז, 4 ימים לפני חופשת השחרור שלה. איך נגיד את זה? ביום שבת, כולנו יודעים מה קרה, ביום שישי הייתה מסיבת סיום ששחף עשתה, מסיבת שחרור, כתבה שם איזשהו מכתב, ובסופו היא כתבה למי שנשארו, תעשו אחד בשביל השני ולא בשביל לקבל, אלא באמת מהלב. שבת בבוקר, 6:30, היא עוד מתקשרת לאמא ואומרת, אני אוהבת אתכם, תישארו כמו שאתם. 7:40 היא כבר לא עונה. 15 תצפיתניות נהרגו באותה שבת. קודם כל, ספיר, אני חייבת להגיד לך, את יודעת, לקראת השיחה הסתכלתי על התמונות של שחף, וואו, זה גומר.
כן, לגמרי. לגמרי. קשה כל כך לראות את הבנות היקרות האלה, כמה שהן כל כך...
צעירות, יפות, תמימות.
צעירות וחיות, איכותיות אחת-אחת, באמת. כאילו מובחרות מכולם. ולדעת שכולם לא כאן יותר.
אנחנו מדברים בגלל שאתם משפחות ה... הרוגות בעצם, אתם מקימים פורום שנקרא הקול שלהן.
נכון.
עד שתהיה ועדת חקירה ממלכתית.
לגמרי.
זה משהו ש... זה משהו שכאילו נותן לך את הדרייב להמשיך? שאת רוצה לדעת מה היה שם?
בוודאי. הרי כל מה שקרה שם, כל היום המזעזע הזה, הוא לא קרה רק באותו יום. זה התחיל הרבה מלפני 7 באוקטובר. והיו הרבה דברים שלא התייחסו אליהם, שהם מטריעו ולא לא שמעו, שהם ראו דברים והתעלמו מהם, פשוט לא הקשיבו להם. ויכול להיות שאם היו מקשיבים להם, אני בטוחה, לא יכול להיות, אני בטוחה שהאסון הזה היה פשוט נמנע. הן גיבורות אחת אחת.
מה אתם הולכים לעשות בפורום הקול שלהן?
אנחנו רוצים לדרוש, קודם כל, חקירה ממלכתית, שהיא תהיה כנה ושקופה, וכמובן שהיא תכלול בתוכה את כל מה שקרה בנחל עוז, על כל ההפקרות שהייתה שם. להבין בכלל מה קרה לפני השבעה באוקטובר וגם באותו יום.
כן.
לדעת שקודם כל, אני חשוב לי להגיד שזה שום, אין לנו פה שום עניין פוליטי, כן?
זה מטורף שאת צריכה בכלל להגיד את זה.
אבל אנחנו יודעים למה אנחנו אומרים את זה, כן? כי הכי קל פשוט לבוא ולהגיד, הם אומרים את זה כי, לא, לא כי. לא ימין, לא שמאל, לא שחור, לא לבן. אנחנו רוצים לדרוש משהו שהוא מגיע לנו. אנחנו איבדנו את הבנות שלנו, איבדנו את הדבר הכי יקר לנו, ומגיע לנו לדעת למה זה קרה ואיך זה קרה. אנחנו...
זה הרבה, זה... אני חושב שזה הרבה מעבר אליכם, זה כבר, את יודעת, זה
לגמרי,
זה ברמה הלאומית, להבין איפה היינו, איפה נרדמנו,
נכון,
איך לא היינו, איך הילדות האלה במשך, היום ראיתי על הבוקר, היה עוד איזושהי חשיפה, שהם הודיעו 4 ימים לפני, שרואים שם את החמאס, נכון? בכאן 11, אני חושב שראיתי את זה, שהחמאס מתאמן והעבירו דוחות, וכולם התעלמו ממש, מקרה יום כיפור, מלחמת יום כיפור קלאסי, שקרה לנו כאן, וזה עצוב שאתם צריכות לדרוש את זה, ואת יודעת, הכי קשה לי האמת לשמוע את ספיר, אומר את המשפט, חשוב לנו להגיד שזה לא פוליטי.
זה מה שמתורף. את
יודעת שזה הזוי שבמדינה הזו, הפכו את השכול גם כן, לעניין פוליטי.
זה כמו שעידית, אמא של החטוף, אומרת, טוב שלא אמרת, הפגנה זה לא הפגנה, תבואו.
כולם מפחדים להגיד, כי המכונות האלה, הרשתות החברתיות האלה, הרעל הזה, הפך להיות כזה, שמתייג מיד, אם זה פוליטי או לא פוליטי, אני רוצה להגיד לך משהו, ספיר ממני, גם אם זה פוליטי, זכותכם לעשות את זה פוליטי. גם אם זה פוליטי, וזה לא פוליטי, אבל זכותכם לעשות את זה, זכותכם להגיד את מה שאתם חושבים. היה כאן מחדל. אחותך נרצחה.
נרצחה
בגלל מחדל של מקבלי ההחלטות, נרצחה בגלל מחדלים בצבא, וזכותכם לקבל על כך תשובות. זה לא רק הזכות שלכם, זה החובה שלנו כאזרחים, כמדינה, לתת לכם תשובות. כי אם אנחנו לא נלמד מזה, זה יחזור לילדים שלנו.
אנחנו חייבים את זה למדינה שלנו, לאזרחים שלנו.
אנחנו חייבים את זה לאחותך. ואנחנו חייבים את זה לכל מי שנהרג, וגם לילדים שנהרגו היום בבוקר, למילואימניקים שנהרגו היום בבוקר, אנחנו חייבים להם את התשובות, כי זה לא, המחדל של השביעי באוקטובר, הוא מתגלגל עד הרגע הזה.
וגם לאנשים שיושבים עד היום בשבי, כבר מעל 8 חודשים.
באמת.
זה מזעזע.
תגידי.
מזעזע.
ספיר.
כן.
15 תצפיתניות אינן, בשבי יש 5, קרינה נעמה.
כן, אבל נחטפו 7, והמיגונית בנחלות.
כן, אבל אורי שוחררה. לשמחתנו
חזרה, נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, היא נרצחה, וכרגע נמצאות...
קרינה, נעמה, לירי, אגם ודניאלה עדיין שם. נכון. יש ימים שאת אומרת, אם שחף גם הייתה שם, הייתי עושה?
הייתי הופכת את המדינה, מה שהמשפחות המדהימות האלה מנסות לעשות, והם עושים, כן? הם לא עושים עין לרגע, אני לא הייתי מתחלפת איתם למעית השנייה. למעית השנייה לא הייתי מתחלפת איתם, כי אני אגיד לך מה, אנחנו היינו בחוסר ודאות על שחף עד יום רביעי.
כן.
כאילו כל שבת, כל ראשון, כל שני, כל שלישי, כל רביעי, אף אחד לא ידע להגיד לנו שום דבר. אנחנו היינו בטוחים שהיא חטופה. כי ידענו שקרינה חטופה והיא התעלמה לידה. כן. אז הייתי בטוחה שהיא חטופה ולא שמענו עליה שום דבר. וזאת הרגשה שליוותה אותנו 5 ימים. אז מי אני לעומת המשפחות האלה שעד היום הילדים שלהם שם, ההורים שלהם שם? מזעזע, באמת, כאילו, לא יודעת איך זה עדיין קורה שהם עדיין שם בכלל. באמת אני לא יודעת.
אני אסביר לך, אבל לא בשידור. תשמעי.
ספר, איך ההורים? ספרי.
איך ההורים שלי? אמא שלי שבורה מגעגוע. עד היום היא לא עלתה בכלל לחדר של שחף. שחף יש לה קומה שלמה אצלנו בבית. עד היום היא לא עלתה מדרגה למעלה. הכל נשאר כמו שהוא. היא כותבת לה כל יום, היא בוכה המון. היא כמה חודשים לא יצאה מהבית לזרוק זבל. ברמה שלא יסתכלו עליה ולא ידברו איתה, ולא יסתכלו עליה כאם שכולה או מסכנה. מקום מאוד מאוד נמוך, שלא תיארתי לעצמי אי פעם איך זה מרגיש להיות בו. אבא שלי לא מדבר. אבא שלי לא מדבר בכלל. גם אנחנו, כבני משפחה שפתאום נזכרים באיזה סיפור מצחיק שקרה, עם שחף פשוט קם והולך. הוא לא מוכן לשמוע את השם הזה. הוא לא מוכן לדבר. הוא מפוצץ בכעס. הוא מבחינתו לצאת עכשיו ל... לא נעים לי, אבל להתאבד על כולם שם. ממש, כאילו, על אחד-אחד. על כל הראשים שנמצאים, וגם כאלה שהגישו מכתב בהתפטרות מזעזע. לצאת על כולם. לקחו לו את הדבר הכי יקר לו. ועל מה? על מה? על ילדה שהתריעה, על ילדה שסיפרה, על ילדה שאמרה, שחף יש לה ותק. שחף הייתה ותיקה מהסבב. היא עוד סיפרה לנו ב... בפורים, שנה שעברה, היא אמרה, אתם תראו שבפסח הקרוב תהיה מלחמה. וצחקנו בבית ככה מבין האחים, ואמרנו לה, נו, הנה, פסח עבר, לא קרה כלום. אתם תראו שיהיה 50 שנה לכיפור. ואמרתי לה, תגידי, נראה לך, תראית איזה צבא יש לנו? תראית איזה מודיעין יש לנו? באמת, מתמימות. אני לא הייתי בצבא, אבל תמיד החזקתי ממה שיש לנו. יש לנו את המודיעין, את השבק, את הצבא.
ולכל מי ששמע עכשיו את המונולוג הזה של ספיר, ועל המחיר הקשה שהמשפחה משלמת, בפעם הבאה שאתם מתייגים מאבק של משפחות שכולות, שכל ימין או שמאל, אז תזכרו בבקשה, תיזכרו במונולוג הזה. זה לא ימין או שמאל.
זה לא ימין או שמאל.
זה הכאב הכי עמוק.
בדיוק.
הכי עמוק, הכי קשה,
הכי
קשה של הורים, ומי שחושב שאפשר להתעלם מזה, ולשלוח ילדים אחרים לצבא, כי הילד שלו עדיין לא בצבא, ויכול להתעלם מזה, כי יש עוד זמן, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה.
אני חושבת שמי שלא יבין אותנו, זה פשוט מישהו שלא נפגע מהמקום האישי שלו.
לא צריך להיפגע מהמקום האישי כדי להזדהות איתכם. מי שלא מצליח להזדהות עם משפחות שכולות, ולשים אותם במקום קדוש, בארון של החברה, במקום של החברה הישראלית, פשוט לא ראוי לשבת איפה שהוא יושב.
תשמעי, ספיר, קודם כל, פורום הקול שלהן, פורום של משפחות התצפיתניות, שדורשות ועדת חקירה ממלכתית, שדרך אגב יש הרבה מאוד מקומות, גם יזהר שי דיברנו איתו, גם דרכנו מבקשים את זה, הרבה מאוד מקומות, בסופו של דבר תקום אותה ועדת חקירה ממלכתית, כמובן ששום דבר מזה לא יקל על הכאב, ולא יחזיר את שחף, ולא יגרום, את יודעת, תיקח עוד הרבה מאוד שנים, עד שאבא ידבר, ועד שאמא תסכים לחייך, כי... בטח ובטח בשנים הראשונות, הכאב נוכח בכל נשימה של, בטח של הורים. אני מאוד מודה לך על השיחה, ואני מבטיחה שכל דבר שאתם כפורום צריכים, אנחנו כאן לרשותכם.
תודה רבה לכם.
שבת שלום.
שבת שלום, להתראות.
אתה מבין שכל דבר היום אתה צריך לחשוב איך אתה תיראה, ימין או שמאל.
אז אנשים צריכים להפסיק לחשוב.
לא נעים לי לומר לך, אבל גיליתי בך עכשיו איזשהו צד מאוד מאוד תמים, גם משפחות השכול של חרבות ברזל, גם הן קרועות בין ימין ושמאל. פורום כזה ופורום אחר, אלה שבעד, אלה שנגד, אלה שבאים לנחם אותם, אלה שלא שמים עליהם, אלה שמתייחסים אליהם, אלה שלא מתייחסים אליהם, גם זה קיים. גם את זה הוא הצליח לשסר.
שלא תחשבי שזה לא מוכוון.
לא, אני לא חושבת.
זה מוכוון כדי שיהיה כאלה ויהיה כאלה, ואלה יתנגדו לאלה, במקום לדבר על אחדות. זאת אומרת, במקום לעשות אחדות, מדברים על אחדות.
אני רוצה להגיד לך משהו. אני באופן אישי, בת של לוחמים, נשואה ללוחם, אמא של לוחם, סבבה? אני את ליטרת המחויבות, הציונות, הערכיות שלי נותנת מדי חודש, בדמות הדבר הכי חשוב לי בעולם, וזה הבן שלי שהוא שם. אני אומרת שוב, אני לא צריכה להוכיח לאף אחד. ברוך השם שיש לי את המיקרופון הזה, שאני יכולה להגיד את כל מה שאני רוצה, ופה ומחוץ למקום הזה. אני לא צריכה להוכיח לאף אחד שאני מספיק ציונית, או מספיק ערכית, או מה אני חושבת, אם אני ימין או אם אני שמאל, אני דרך אגב יתומה מאב ויתומה פוליטית. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות ומה לחשוב. ואני אומרת לך, אם משהו יקרה לבן שלי, אני לא מקנה במי שיבוא אליי. ואם מי מהילדים שלי היה 259 ימים באיזה פאקינג מנהרה איפשהו, גם אני לא מקנה בהם. ואני חושבת שזה בושה וחרפה. אני ענבר דותן, זה בושה שאני לא כל יום נמצאת עם המשפחות של החטופים ועושה משהו. בושה, בושה שלי, מודה. אני לא יודעת במי זה תלוי, אתה יודע, אתמול דיברנו עם נועם אמיר, אומר לי, מה את רוצה? אבל סינואר לא רוצה עסקה. לא יודעת מה תעשו, זה כבר לא שלי. כמו שידית אמרה קודם, הבן שלי, פאקינג נצא למסיבה הילד. זה גם גילאים שאתה, אתה לא שואל איפה אתה נוסע, למסיבה, אוקיי. די, רואי, באמת צריך שינוי.
צריך שינוי.
חייבים שינוי. פרסומת בבקשה.
צעירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
טוב, רואי, תישאר בבקשה, אנחנו עוד מעט מסיימים. אתה ראש עיר מצוין, אבל כשדרן אתה, אני רואה אותך נופל בכיסא.
אני תמיד נופל בכיסא.
לא, אז חבל מאוד. שלום פרופסור שמואל אורן.
שלום רב.
שלומך, אדוני.
שלומי בסדר, פיזית בסדר.
נתחיל בפיזית.
חטפתי קצת, אבל זה לא מה שישבור, וזה לא... אני לא היחידי, אני פשוט הפכתי לסלב בגלל כל ה... בגלל הפרופסור ובגלל הצלש. אחרת, כמוני, חטיירים כמוני מופלים ונופלים וחוטפים מכות בסיטואציות האלה, בלי שום חשבון.
אז רגע, בוא נתחיל מההתחלה, למי ש... אתה יודע, למי שלא מכיר.
כן.
פרופסור שמואל אורן, בעל איתור העוז, ממלחמת ששת הימים, הסתכלתי היום, כתוב שביום החמישה ביוני 1967, בעת הקרב, הובלת כסגן משנה קצין צעיר, כוח טנקים לעבר היד, פעתי שדה מוקשים, בשטח כמעט שקשה לעבור בו, התמרון הזה וההסתערות שבאה בעקבותיה, מוטטו את מערך האויב כליל, אחר כך עשית דבר נוסף, פשוט זחלת לעבר טנק אויב וזרקת רימונים עד שפוצצת אותו, ועל זה זכית כאמור ביתור העוז. 57 שנים אחר כך, אתה ורעייתך רקפת עומדים בהפגנה בקיסריה מול ביתו של ראש הממשלה, שוטר מעיף את המשקפיים של רקפת, מעיף אותך, אתה נחבל, נעצר, כאחרון העבריינים יש לומר, קצת לא, אתה יודע, זה שני סיפורי קרב שונים זה מזה.
כן, סוף סוף בגיל 77 יש לי תיק במשטרה. קצת כזה כל חיי, עכשיו יש לי תיק במשטרה.
תגיד אבל...
תראות הצבעות עם תמונות, פרופיל, חזיתית.
מה, פשוט עמדתם שם ופתאום בא שוטר?
תראי, זה לא פתאום, אנחנו כבר מכירים את קיסריה, וזה לצעריה, זה לא רק קיסריה, זה הופך להיות. קיסריה היא משטרת חדרה, היא אלימה באופן ברור, אני לא מכיר את כל המקומות האחרים בארץ, אבל בקיסריה אנחנו רואים את זה על בשרנו מפעם לפעם, איך זה נעשה יותר ויותר תוקפני. בכל תחום, עכשיו ההפגנות הם כל ההפגנות בסך הכל רוב האנשים שמגיעים לשם, מה זה רוב האנשים? שאנשים שמגיעים להפגנות האלה זה אוכלוסייה, הרבה פעמים אוכלוסייה מבוגרת, לא אוכלוסייה תוקפנית, לא אוכלוסייה שמרביצה מכות ולא מתעמתת, בטח לא עם הצד השני וגם לא עם המשטרה. ואנחנו רואים מה שקרה שם בפועל, זה שברגע מסוים, ואתה לא יודע את זה ברגע, ברגע האמת, הבנתי את זה רק לאחר מכן בחקירה, ברגע מסוים מפקד האזור, אני לא יודע מה מפקד ההפגנה, מפקד המפקד שנמצא בשטח, okay. קובע, אני לא יודע בדיוק על סמך מה, שההפגנה חוקית לחלוטין הופכת להיות לבלתי חוקית.
אני למה? מניחה שזה לפי מספר אנשים.
אני לא יודע לסמך מה זה, זה צריך לשאול אותם, אבל זה, הפגנות היו כבר הפגנות יותר גדולות, ויותר...
אתם ותיקי הפגנות, נכון?
אנחנו מאוד ותיקי הפגנות, כן. גם לפני ההפגנות האלה, התגנתי הרבה מאוד שנים. אני, כן, אני די פייטר.
לא, אבל משהו... אני רוצה לשאול אותך, פרופסור כן. אורן, אם... כן, במלוא הכבוד כן. לפועלך ולגילך, אתה רואה מהצד את ההפגנות, יכול להיות שבקיסריה לא מבהירים כבישים, ואיך אתה אמרת, חטיארים באים ומפגינים, אבל השיח וגם האלימות, אפשר לומר, מצד המפגינים, הולך ומסלים.
אני לא מסכים, אני לא חושב שהאלימות היא מצד המפגינים, אני חושב שאנחנו פה מפגינים יותר משנה ברצף הזה, סביב התקופה של המהפכה המשפטית, היו הפגנות די המוניות.
אבל לא היה ככה.
אני מצטער מאוד שרוב עם ישראל, או חלק גדול הרבה יותר מאלה שמקשיבים או לא מקשיבים, לא יוצאים יחד איתנו, כי אם היו יוצאים קצת יותר, יכול להיות שהסיטואציה הייתה שונה. אנחנו מרגישים, כל אחד זה בהתאם לתחושות שלו. אני מרגיש המדינה הזו, שכל חיי חייתי בה ונלחמתי עליה, נלקחת ממני על ידי שלטון שאין בינו לביני ולא כלום. על ידי שלטון שהורס את המדינה הזו לחלוטין, בכל תחום, בכל תחום, על ידי שלטון שמסמיא אותנו קבוצה על קבוצה. אם הייתה אי פעם סולידריות במדינה הזו, אז ראש הממשלה הזה, באמצעות כל תומכיו וכל האנשים שמייחצנים אותו, כל אחד מסיבותיו הוא, הרס כל סולידריות, אין סולידריות, אין. אנחנו בכל הפגנה, אנחנו מהפריבילגים, ראיתי גם תגובות בוויינט שהיו אחרי כתבה שהייתה איתי, פריבילג, מה הגדרה? למה? מי מחליט? מי פריבילג? על סמך מה? נולדתי עם איזה כפית זהב, לא התאמצתי בארץ בשביל להגיע לכל מה שאני הגעתי, שום דבר לא קיבלתי במתנה. אז אני פריבילג בזכות מה בדיוק? שסבירו לי, מה זה הפריבילגיות הזאת?
אתה רוצה שאני אספר לך משהו יותר עצוב?
הצד השני הרבה יותר פריבילג מאשר אני. מי היום בשלטון? מי היום יושב בכל המקומות האלה? מי היום אני פריבילג? אני פריבילג
שופט. בעיני חלק מהאנשים, כן, אתה פריבילג, ובעיני חלק מהאנשים, אנשים שיושבים היום בכנסת, ואנשים שמכנים היום כשרים, הם הפריבילגים, ואתה יודע, הוויכוח הזה לא יוביל אותנו לשום מקום. אני בהחלט מסכימה איתך שראש הממשלה עבד הרבה מאוד שנים, ובהצלחה מרובה יש לומר על השיסוע הזה, על השבטים השונים, על להסניא אותנו זה על זה, עד כדי כך שאנחנו מסיימים לפני דקות אחדות שיחה עם ספיר, אחות של תצפיתנית, שמקימים פורום שקורא לוועדת חקירה ממלכתית, והיא אומרת, חשוב לי מאוד לומר, זה לא פוליטי. זאת אומרת, שמה מישהו יחשוב שהם ההורים שלה שאיבדו את הבת שלהם, שנרצחה, אני אמרתי נהרגה, היא אמרה, לא, היא נרצחה, שמה מישהו יחשוב שזה פוליטי. זאת אומרת...
הפכו גם אותם לאויבי המדינה. לאט לאט הופכים את כל מי שלא מסכים עם ביבי לאויב המדינה. וזו שיטה שהייתה קיימת במשטרים אפלים אחרים, ואנחנו, ואלה שמובילים היום, לא יודע אם הם קראו את הספרי היסטוריה שעוסקים בדברים האלה גם במקומות אחרים בעולם, אבל הם נוהגים בדיוק כמו כל משטר דיקטטורי, פשיסטי, אני לא רוצה לסחף במילים, אבל בדיוק כמו שנהגו במדינות אחרות, ואנחנו רואים את זה. וכל מי שיושב היום בבית ובגלל חוסר חשק שלו, להצטרף להפגנות, יושב על הכורסה ומצקצק בלשונו, ואולי אני מדבר לאלה שחושבים כמונו, okay. אבל לא קם ולא מתייצב ולא הולך, מבחינתי הוא לא מבין את זה, שיום בהיר גם יגיעו אליו.
אתה תלך מחר?
היום זה אנחנו.
מחר אתם הולכים להפגנה?
אני בקיסריה כרגע מנוע, אבל הייתי בהפגנה בירושלים לפני 3 ימים, ושמה נאמר, זה גם כן משהו שרציתי בהזדמנות לומר, מעבר לאלימות, כי השוטרים, אני בסך הכל, באמת פייר, אני מרחם על רובם, מרחם עליהם. למרות שחלק מהם, תראי, אני כשהופלתי לקרקע, ולא התנגעתי לה. גם בסרטון רואים את זה מאוד ברור. אני נדחף מהגב, לא בחזה, לא, אני לא התנגעתי בשום שלב, אני גם לא חושב להתנגד לאנשים בני 20-30, והם באים כמה ביחד עליי. אז אני כבר לא בגיל הזה בדיוק להרמיץ. אבל גם אחרי שהופלתי למטה עם משקפיים שבורים ושעון שנקרא ופה מלא חול, אז בא קצין משטרה, שאני כבר מכיר את הבן אדם,
okay.
הוא בא מהצד, תופס אותי בחזה, בפקמה השמאלית בקיצור, מסובב אותה ככה איזה לא יודע כמה מעלות בדיוק, יש לי סימן כחול יפה מאוד גם בפקמה, wow. גם בידיים, כל מיני מקומות. עכשיו זה בא מתוך סדיזם טהור, כי אני לא מתנגד למעצר, אוקיי, עצרת, החלטת שאתה עוצר אותי.
יש עליו תלונה?
אנחנו לפי ההנחיות של האורחנים שמייצגים אותנו, והאורחנים חקלאים במקרה הזה, okay. אנחנו בוודאי פנינו למחש. Okay. עד כמה שהבנתי, גם המשטרה עצמה חייבת לפנות למחש, כיוון שבחקירה שלי במשטרת
חדרה,
ברגע שאני טוען לאלימות של שוטרים, אז הם חייבים okay. להפנות את הדבר הזה.
למרות ששמעתי למחש. השבוע את עורכת הדין גבי לסקי, שאמרה שמכל התלונות שלפחות היא הופנתה, למחש בנוגע לאלימות שוטרים, תלונה אחת רק נפתחה. רואי, אתה רוצה להגיד משהו? פתאום אתה שותק.
כן, לא, אני אגיד לך מה, אני מקשיב, ודווקא הייתי רוצה לשאול את פרופסור שמואל אורן, איפה לדעתך כן צריך לעבור הגבול, אם בכלל, בין הפגנה לגיטימית חוקית לבין הפגנה שהיא בלתי לגיטימית, ועל המשטרה... כמובן לא באמצעים אלימים ולא בסדיזם.
מה זה מפרק אותה? בלתי לגיטימית. ההתנהלות, לא ההפגנה.
תראי, כשאתה רוצה לצאת להפגנה, אנחנו יודעים, יש חוקים, יש כללים, אתה צריך לקבל רישיון להפגנה וכו' וכו'. מתי זה קורה? מתי מבחינתם, מבחינת המפגינים, זה קורה שהוא אומר, תשמע, יצאתי לרחוב בצורה לא לגיטימית, לא שלא לגיטימית, אלא לא... לא מוסדרת חוקית, okay. בוא אני אקרא לזה ככה, אני אדייק את דבריי, לא מוסדרת חוקית, ואז כן, על המשטרה לבצע את עבודתה.
אוקיי.
אני אומר לך, כל ההפגנות שיצאתי עד היום, זה יהיו הפגנות חוקיות, כל ההפגנות האלה הוא הפגנות ברישיון, ואנחנו מעולם לא תקפנו שוטרים, וגם מעולם לא תקפנו את אלה שצועקים וזורקים בצים, ועומדים מהצד, ומקללים אותנו ומחזירים אותנו לאושוויץ, שמשם האמא שלי יצא. בסדר? אנחנו לא תקפנו אותה מעולם. ואם אתה מסתכל על ההיסטוריה של ההפגנות ושל תוקפנות במדינת ישראל, זה בא לאורך כל הדרך, אני לא אתחיל לפרט, מכיוון אחד ברור מאוד. ולצערי הרב, אלה שהובילו לדברים האלה, כולל לרצחו של ראש הממשלה במדינת ישראל, הם היום השלטון.
אבל מה המוטיבציה שלהם? תשמע, גם כשהיה שר בר לב, היה שר לביטחון לאומי,
והיה פנים,
השר לביטחון פנים, נקרא לזה שר המשטרה, או אחראי על המשטרה, מיניסטריאלית על המשטרה, גם היו טענות לאלימות של המשטרה, זאת אומרת, לאו דווקא אני מייחס את זה לשר, איפה אתה רואה את המוטיבציה שלהם שם באמת לבוא ולנקוט באלימות קיצונית? אבל היה שם שר אחר, מה זה רוח המפקד? גם השר בר לב גם כן היה אלים, את אומרת? מה את אומרת?
אני לא חושב שבכלל אפשר להשוות את התקופה או את ה...
למה? אני מזכיר לך את ההפגנות מחוץ ליועץ המשפטי, לביתו של היועץ המשפטי לממשלה, הפגנות גם מימין וגם משמאל, וטענות חדשות לבקרים על אלימות קשה שננקטת כלפי המפגינים, גם בתקופת השר בר לב.
אני שוב, עם כל הכבוד, אני לא חושב שאפשר בכלל להשוות את הדבר הזה לחלוטין, לא את הפרסונה של השר בר לב לעומת הפרסונה של השר בן גביר, עם כל הכבוד, מאיפה הוא בא הבן אדם הזה, ומה הרקורד, מה ההיסטוריה שלו, מה הוא תרם במדינת ישראל, כולל...
אני מסכים איתך, אני בכוונה רוצה רגע להתנתק מההקשר הפוליטי, שהוא ברור.
מההקשר הפוליטי. היום הפוליטיקה היא מכתיבה גם למשטרה. למי השוטר היום מקשיב? לשר שלו? או למפקד שלו.
תשמע, פרופסור אורן, אני לפני...
ואם אתה היית מגיע איתי להפגנות, הייתי מראה לך את זה בדיוק. עכשיו, כשאני שואל קונקרטית על הצביטה הזאת, ממה זה בא, מתוך מה זה בא. ואם אני אומר לך להפגנה בירושלים לפני יומיים...
אז אמרתי, האלימות הזו היא אלימות לא מקובלת. אבל אנחנו לפני 18 שנה, יצאנו לרחובות בתקופת יולי תמיר, שרת החינוך, ואולמרט ראש הממשלה, במסגרת אגודות הסטודנטים על העלאת שכר הלימוד, וסגרנו כבישים ושרפנו ועשינו, באמת הפכנו את המדינה והפכנו את מרכז הארץ, וגם שם בלי קשר לבן גביר ובלי קשר למי ראש הממשלה, הייתה אלימות קשה כלפינו כמפגינים. אבל אני אגיד גם למה, כי בסופו של דבר ירדנו לכבישים, חסמנו את איילון, הצטנו רחב...
סבבה, אבל אומר לך בן אדם, אני בן 77, אני ואשתי עומדים שם, מה הוא יכול לעשות? לא. נו, באמת.
אבל הקישור הזה, להגיד שהמשטרה אלימה עכשיו, בגלל שבן גביר בשנה...
יש שוטרים אלימים?
זה כן. זה מקובל עליי שאומרים,
יש שוטרים אלימים. אבל השוטר הספציפי, מה שאני אולי אומר, שהשוטר הספציפי, ואתה דיברת על תחנת חדרה, אני קוראת את יואב איטיאל מדי מוצאי שבת על מה שקורה שם, השוטר הספציפי הזה הוא תחת איזשהו מפקד של תחנה מסוימת. ואתה יודע, הנה חיפה, למה בחיפה לא קורים דברים כאלה, רואי?
גם בחיפה היו תלונות שקורים דברים כאלה לאורך שנים.
ממש לא.
ואני לא, אני לא חושב
ש... מה אתה אומר לי לאורך שנה?
אני לא חושב שקם שוטר בבוקר ומחליט... ומחליט שהשר ייתן לו קידום בגלל שהוא יקם מפגין.
עזוב, שמואל.
אני לא מסכים איתך לחלוטין.
גם אני לא מסכימה איתך.
אני חושב שהשוטרים האלה, מי היה מפקד משטרת תל אביב, מה עשו לו בסופו של דבר, איך הפגנות נראו כשהוא היה ואיך הפגנות נראו היום. עכשיו, הפגנה בירושלים של לפני יומיים, בוא אני אומר לך משהו. נותנים למפגינים באלפיהם להיכנס לתוך רחוב, אחרי שהם כולם בפנים מביאים מסעיות, סותמים להם את דרך היציאה החוצה, ואתה מוצא את עצמך כמו כבש בתוך מכלאה. אתה יודע מה? הסבתא שלי ושתי דודות שלי בדיוק היו בסיטואציה הזאת, אבל לא כאן, אלא היו בפולין, ולהבדיל מהמשטרה של היום, שם היו עוד מקלעים למעלה וירו בהם גם. אז אני לא רוצה לומר שאנחנו נגיע, אבל לפי דעתי הצעדים שמשטרת ישראל ושהשלטון היום במדינת ישראל נוקטים בהם, זה הכיוון. ואני מצטער, אני מכיר את ההפגנות האלה כבר מתחילת הדרך. אני רואה איך המשטרה תופסת יותר ויותר תוקפנות. הבית של ראש הממשלה מאחוריו, כשאנחנו מגיעים דרך החולות מכיוון הים, מאחורי ראש הממשלה, כל פעם הם מוציאים את הבונים שם כל מיני קונסטרוקציות על מנת של המפגינים, יהיה יותר קשה להגיע בכלל. עוד מעט אנחנו נפגין מתוך הים, עוד מעט נפגין שם עם מסכות צלילה.
תשמע.
ואני רואה את המשטרה בדיוק בזה. למי השוטר המסכן הזה היום צריך להקשיב? למפכ"ל שלו, לשר שלו?
אז אני רוצה לומר לך שאתמול...
באופן מוחלט, ההפגנות נעשות אלימות יותר ויותר בגלל השלטון ובגלל המשטרה.
תשמע.
לא בגלל המפגינים.
אין שום קשר,
פרופסור שמואל אורן. לא, סליחה, זה לא שחור או לבן. זה לא התעממות.
זה כמו האוהדים במשחקי כדורגל, רק המשטרה אלימה, זה שהם יוצאים החוצה ומפוצצים אחד את השני, זה בסדר.
אוקיי, אז מה שאתה אומר בעצם, שבן אדם שעמד עם רעייתו, הוא בן 77,
זה לא מה שאמרתי, אבל אי אפשר לשים את כל המדינה על הכתפיים של השוטרים. כאילו השוטרים,
יש שוטרים אלימים, יש הרבה שלא, אבל גם יש שוטרים אלימים.
יש לא אלימים, ויש מפגינים אלימים, ויש מפגינים לא אלימים. בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר.
האוכלוסייה שלה לא. האוכלוסייה שלנו זה לא אוכלוסייה אלימה.
לא, לא, לא.
נו, באמת.
אני מזמין אותך, אל תגיד לי, נו, באמת, אני לא יודע בדיוק לאיזה צד פוליטי אתה שייך.
הנה, בבקשה.
לכל בא מהפוליטיקה מלמעלה. הכל בא מהפוליטיקה למעלה.
אמרנו קודם שהכל הופכים לפוליטי, הנה בבקשה, הכל הופכים לפוליטי.
אבל זה ברור, גם האלימות של המשטרה זה דבר פוליטי.
פרופסור שמואל אורן, קודם כל אנחנו נודה אם נוכל לדבר בפעם אחרת באריכות יתר. אנחנו מכאן אומרים בריאות וריספקט.
לא, אני בריא לגמרי,
שתמשיך.
שיש שבת שלום.
לא יכולים לדעת.
נמשיך ונבוא להפגנות, ואני קורא לכל אותם אנשים שלפחות חושבים כמונו. חושבים כמונו, שיקום עם הכיסא.
אוקיי. אתה יודע מה, אני רוצה לומר לך משהו.
אחר כך זה עובר לבלונדינים, אחר כך זה עובר לג'ינג'ים.
אני רוצה לומר לך משהו.
בסופו של דבר מגיעים לכולם.
תשמע, יש לי, באמת, אני ממש רוצה לדבר איתך על זה, אנחנו נעשה את זה בפעם אחרת, בסדר?
אין בעיה.
תודה רבה לך, פרופסור שמואל אורן. בעל איתור העוז, מלחמת ששת הימים. אתה יודע הדבר היחידי שאני רוצה לשאול אותו, ורק במשפט? אני לא הולכת להפגנות האלה, אתה יודע למה? כי הם לא מדברים אותי.
זה בדיוק מה שקרה.
יאללה, זה עכשיו שלך. שלום, נועם.
שלום.
צהריים טובים, נועם.
הוא התעורר.
היה להם אתמול יום חופש. מה, רונדו, מה עשיתם?
תגיד מי זה נועם.
נועם, תלמיד מצטיין, כיתה י"ב, סיים כיתה י"ב, בגאווה גדולה אצלנו בתיכון מקיף נשר.
תושב נשר.
תושב נשר.
נועם ברסקה?
נכון.
אוקיי, רק שנייה, זה משהו שמעניין אותי, מסיימים י"ב והולכים לאן, צבא, שנת שירות, מכינה?
אני באופן אישי מחכה להתגייס, יש לי הרבה חברים שהולכים לשנת שירות, גם אני שקלתי את זה באיזשהו שלב, אבל חזיתי שאני רוצה להתגייס.
לאיפה אתה מיועד?
כרגע אני מחכה לשיבוץ, לצערי אין לי פרופיל קרבי, אז אני צריך לחכות שהצבא...
לצערי אין לי פרופיל קרבי.
מבינה.
תגיד, איך היה לי גדול? גדלת בנשר כל חייך?
כן, כן.
איך?
נולדתי בנשר, חייתי את כל החיים שלי פה, כל החברים שלי מפה, גדלתי בתנועת הצופים בנשר, אני המון שנים הייתי פה בתנועת נוער, עיר מדהימה, אנשים ברמה, באמת, כאילו, אני לא הייתי רוצה לגדול בשום מקום אחר, ואני באמת מרגיש שזה מקום גם שאני רוצה להישאר בו.
איך?
גם אחרי שאני אגדל.
איך זה לסיים י"ב שנים ובעצם להתחיל, קודם דיברת על זה שהם בלי
ולא
תעודה.
לקבל, ולא לקבל תעודת בגרות.
בוא, זה לא כזה חשוב, נועם, עכשיו אפשר כבר להגיד, סיימת י"ב כיתות.
לא, אבל שלא ישמעו אותו, הצעירים.
לא, פתאום.
אחת התלמידות בכיתה י"ב אמרה לי, תגיד באמת, ככה על הבמה, אז הנה היא באה, היא אמרה לי, תגיד, באמת יש את הדבר הזה שנקרא תיקישי? אז אמרתי לה, כנראה שלא. אז אמרתי, עכשיו אתה נזכר להגיד לי. אז זה כנראה משהו כזה. אבל איך זה באמת סיים בלי התעודת בגרות?
לסיים זה המון רגשות, וזה משמח ועצוב ומרגש והכל ביחד, והאמת שגם בלי תעודה זה טיפה, אתה מרגיש טיפה בחושך, כי אתה לא לגמרי יודע מה... מה המצב שלך. אני אגיד שגם לי נשארו עוד שתי בגרויות לעבור, אבל זה מאוד מבלבל לסיים בתעודת בגרות. לא לדעת, כאילו, לא לדעת מה המצב שלך.
מה התוכניות עד הגיוס?
עד הגיוס, אני אסיים את הצופים. אני כנראה אלך לעבוד.
מתי אתה מתגייס?
אני עדיין לא יודע. אני מחכה לשיבוץ.
מחכה לשיבוץ?
כן.
תגיד לי, איך אתם מדברים ביניכם על להתגייס בתקופת מלחמה? חבר'ה?
כן, זה מאוד מלחיץ, וזה משהו שחושבים עליו הרבה, אבל מצד שני גם זה מרגיש שיש הרבה יותר מקום לתת ולתרום דווקא בתקופה כזו, דווקא בתקופה שכאילו אנחנו היינו, השנה היינו בכיתה י"ב שפרצה המלחמה וראינו את כל הדברים האלה מהצד, ומצד אחד זה מאוד מפחיד, ומצד שני זה נותן המון מוטיבציה ורצון להתגייס ולתרום למאמץ המלחמתי ולקחת חלק ובאמת לעזור למדינה.
ויאמר לזכותכם, ואני גם אספר לענבר, הנה אנחנו עוד שנייה מסיימים, וככה גם מסיים בפרגון, זאת אומרת, מהרגע שהתחילה המלחמה, השכבה הזאת של י"ב, בכלל כל התיכון, כל התלמידים אצלנו, אבל השכבה הזאת קמו, הלכו, התנדבו, יצאו לחקלאות, יצאו לקטיף, ואני גאה בכם, אמרתי לכם את זה גם מעל הבמה, אני גאה בכם, אני כל כך שמח, ואני בטוח שאנחנו מוציאים אתכם עם הכלים הכי טובים להצליח גם בחיים וגם בצבא. נועם, שיש שבת שלום, תשמור על עצמך, ואנחנו עוד נפגשים בצופים ובשכונה.
וגם דש לכל המסיימים והמסיימות. פיליפ קוזינוב, תודה רבה. עומר מוזר, תודה רבה. אלכס קוזין, תודה רבה. תודה רועי שבאת.
תודה רבה, ענבר דותן.
אתה יכול לבוא המון.
את יכולה, כן, היה כיף.
למה אתה אומר את זה בהיסוס?
בפינה השמאלית.
לא.
בפינה השמאלית.
עכשיו בעלי, אני בא הביתה, אבל הנה, את רואה גם הוא אמר
בפינה השמאלית. בפינה השמאלית, ענבר דותן. בפינה השמאלית, ענבר דותן.
סירה חופשית. תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. רדיו חיפה.